כולנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים, מצליחים. זה המכנה המשותף הרחב ביותר של הורים בכל העולם ובכל הדורות. אבל מה זאת הצלחה? מה זה ילד מאושר? מה זה אושר בכלל? זה כבר עניין שנתון לפרשנויות חברתיות, תרבותיות ועוד. ואולי שאלה גדולה יותר, איך כל השיח הזה קשור אלינו, לילד הפנימי שלנו? אז בין אם יש לכם ילדים, אין לכם ילדים, אתם בעסק הזה שנקרא להיות מאושר. וכדי לדבר על הנושא הזה בצורה הטובה ביותר של איך לגדל ילדים מצליחים ומאושרים בלי לוותר על אף אחד מהם, ואיך לגדל אותנו בתור הילדים האלה, כי גם עם כל הכבוד לילדים שלנו, למי שיש או למי שאין, אנחנו בסופו של דבר גם הילד הזה שרוצה תמיד להיות שמח בכל גיל, כן? ולכן הזמנתי את חברי הטוב אופיר אלפרין לדבר על זה. אלוף, מה העניינים? וולקאם.
שלום איתן, תודה לך, איזה כיף לפגוש אותך, מרגש לראות אותך כאן בפודקאסט הזה ובכלל.
אז אני ארגנתי את הפודקאסט תירוץ רק בשביל שניפגש ושיהיה לנו באמת כיף. למי שלא מכיר, בקצרה אופיר, 49, נשוי פלוס 3, אני, אתה יודע, אם אני עכשיו אתן את הרזומה שלך, זה 4-5 דקות, אני עושה את זה בקצרה, אתה יודע, התחלת מורה לפסיכומטרי ולמתמטיקה, חובש נהג אמבולנס, מרתוניסט וקצין מודיעין במיל, קוסם במה לילדים, קוסם בחיים בכלל. ההרצאות שאתה נותן היום בצורה מדהימה נקראות כסמי החיים מתגלים.
כן.
נכון? בכלל החיבור שלך של ילדים והחיים והגשמה מבחינתי הוא מרתק, וזה אחת השיחות הכי כיפיות שיש לי איתך. היית יד ימינו של אלון אולמן, חברנו שאנחנו ככה מכירים ומוכירים בקוד המנצח שנים, ובתור מישהו שככה מכיר קצת את ההתנהלות מבפנים, עשית עבודה מטורפת שם. אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה רק להפסיד יכול עכשיו.
כן, אז קודם כל, אז תודה לך איתן, וקודם כל אני מודה מאוד על הזכות, על הזכות הגדולה להיות כאן איתך. אני מאזין של הפודקאסט שלך כבר הרבה זמן, אני אוהב את הפודקאסט שלך, אני מפרגן לו, אני אוהב להקשיב לך ולאורחים שלך, וזו זכות גדולה מאוד עבורי לשבת כאן היום ולדבר על הנושא אחד הכי חשובים בחיים, לפחות בחיים שלי ושל מי שיש לו ילדים, תחת הכותרת הגדולה הזו, כמו שאמרת, איך מגדלים או כיצד מגדלים ילדים שהם מצליחים ומאושרים. מה זה הצלחה, מה זה אושר, נדבר על זה עוד רגע אחד, אבל מבחינתי אני קורא לזה תפקיד חיי. והדבר שאני אשים כאן מיד בפתיחה, אני אשים כמה דברים אישיים שלי, ואני אספר לכם גם הרבה דברים מהחיים שלי, כי ככה לומדים הכי טוב. ומתוך זה אתם תחליטו מה לקחת, מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים, ויאללה, בוא נמריא.
בוא נמריא. אז אולי באמת השאלה הראשונה שאולי הכי מעניינת, ואולי שווה לשים אותה על השולחן, זה האם באמת אפשר ללמוד איך מגדלים ילדים מצליחים ומאושרים? ותיזהר, אני כדורגלן, לשעבר. עם הורים שגידלו אותו, זה לא, מה אפשרי?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת. האם אפשר ללמוד איך לגדל ילדים מצליחים ומאושרים? אז אמרנו שנגיד עוד מעט מה זה בעצם הצלחה ומה זה אושר, אבל לפני זה אני אענה על התשובה הזו, התשובה היא חד משמעית, כן. אפשר ללמוד ולקבל הרבה מאוד כלים וידע מתוך ניסיון שנצבר כבר עשרות או מאות שנים, על איך מגדלים ילדים שהם מצליחים ומאושרים. אבל השאלה הבאה, איתן, זה האם אם אני לומד איך לגדל ילדים מצליחים ומאושרים, האם זה אומר שהילד שלי או הילדה שלי הם יהיו מצליחים ומאושרים? וכאן התשובה היא מאוד מאוד ברורה. אולי חלק מהזמן ילדים יכולים להיות מאושרים, חלק מצליחים, בוודאי שאנחנו יודעים כבר, ואתה כמומחה להצלחה, שלא ניתן כל הזמן להיות או מצליח או מאושר. זה עניין שהוא גם סובייקטיבי, אבל הוא גם עניין שהוא משתנה. אני חושב שהדיוק של השאלה הזו, זה לא רק ללמד ילדים להיות מצליחים ומאושרים, זה איך ניתן לייצר מרחב שמאפשר לילדים לגדול ולהשיג הצלחה ואושר ושמחת חיים ושלווה, ולתת להם את הכלים האלה, שזה בעצם הדבר האמיתי, ולא מתכון לקציצות, כמו שדיברנו קודם, של תעשה 1, 2, 3, וילד שלך יהיה 4, 5 ו-6. זה בשום פנים ואופן. ועל זה אנחנו נרחיב עכשיו, כי יש כאן, האמת, המון מה לדעת, המון מה ללמוד והמון מה לעשות, ואני בטוח שזה נוגע לחיים של כל אחד ואחת מאנשים שמקשיבים כאן, ואני רק רוצה להתחבר לדבר שאמרת בפתיח, שבעצם אולי הדבר המשותף לכמעט כל ההורים בעולם המערבי ובעולם בכלל, זה הרצון שלהם שהילדים שלהם יהיו מצליחים ומאושרים. אולי נגיד איזה מילה, מה זה הצלחה ומה זה אושר, כדי להניח את העניין הזה, כי הרי זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. ואתה הרי מומחה להצלחה וגם מומחה לעולמות האלה של well-being ואושר. אז מה אתה אומר? מה זה הצלחה ככה ככותרת?
אם אנחנו עושים את ההפרדה או את ההבדלה בין הצלחה לאושר, אגב, אני לא חושב שאני מומחה, אני חושב שכמו שאני חוקר יותר, אני יודע פחות, ככה אתה יודע פחות בהגדרה שלנו, אבל אולי הצלחה היא המדד החיצוני, והאושר הוא המדד הפנימי, החוויה הסובייקטיבית של, של הרגע הזה. ואפשר בעצם לראות, אתה יודע, אתמול בדיוק הייתי, שיתפנו ככה בקפה לפני, הייתי באיזושהי תוכנית בוקר, ובעצם אנחנו שמים לב ש... ההגדרה של הורה עבור הצלחה יכולה מצד אחד לא להיות ההגדרה של הילד, אבל בגלל שההורה לא חווה את החיים שהוא רצה, אז הוא רוצה את זה נורא בשביל הילד, והילד לא רוצה לשחק כדורגל, הילד לא רוצה להיות כדורסלן, אבל בגלל שלאבא הייתה איזה פנטזיה, אז הילד חייב להיות. אז אותי אולי ברמה האישית שאני עושה את ההפרדה או את ההבדלה בין הצלחה לאושר, ההצלחה יכולה להיות כמו המדד הכמותי, מה השגתי, ואושר זה המדד האיכותי, איזה בן אדם הפכתי להיות. ואפשר להתלבט על זה, אבל נראה לי ש...
אז לא סתם שאלתי אותך, כי אתה קצת מצטנה, אבל אתה באמת מומחה, ויש לך הגדרות מאוד טובות, כי אתה מאמן מנטלי מצליח, ובכלל אפשר להגדיר את זה בהרבה דרכים. אני חושב שגם כן, העניין של הצלחה, שוב, קודם כל זה עניין חברתי, סביבתי, תרבותי, מה שהצלחה עבור אדם אחד, עבור הורה אחד, עבור ילד או ילדה אחת, זה לא מה שהצלחה עבור האדם האחר. ולכן אפשר לפרוט את זה למדד כמותי, להשיג איזה יעד או הצלחה, או לכבוש איזה סי, או להגיע לזה רשימת אנשים שהם מצליחים. אבל בוא נגיד שההצלחה בכלל הוא משהו שהוא בעצם משהו שהוא תלוי תרבות, חברה, וכמו שאמרת, מדד שהוא הרבה מאוד פעמים מדד שהוא חיצוני. והאושר, שזה כמובן הפסגת השאיפות של כולנו, עוד מימי אריסטו כמובן, אפשר בעצם לתמצץ את זה, כמו שאמרת, לחוויה פנימית. הרבה אנשים אומרים שזו חוויה שהיא מחוברת גם מצד אחד להנאה, שיש בתוכה גם משמעות. אדם שהוא משמעותי עבור האחרים, הוא כמובן אדם שלאורך השנים הוא הרבה יותר מאושר. ותכף נדבר גם האם באמת ילדים, הם מביאים אושר, שמחה, ומה זה בעצם אומר ילד שהוא מצליח וילד שהוא מאושר, כי אני חושב שבזה זה הבסיס, ואת זה גם כמובן כל אחד עם אותה תחושה סובייקטיבית שלו.
וואו, זה מדהים, אתה יודע, זה לוקחתי אולי, בוא נשאל רגע את המאזינים שלנו אולי, זאת אומרת, ובאמת שאלה טובה לשאול, רגע, איך יודעים אם הילד שלי הוא מאושר ומצליח? זאת אומרת, תמיד זה נוח ללכת ישר לפתרונות, אני אומר, לפני שהולכים לפתרונות, בוא נבדוק מה קורה עם הילדים שלנו היום. הנה, הבת שלי עכשיו התחילה ג'ודו, והגדולה קרני יותר, יש לה אקרובטיקה, לוקחת שניהם, הנה, היום בחמש אנחנו הולכים. איך אני יודע, אם הן באמת שמחות, מאושרות, אני יודע שזה תחילת הדרך, אני יודע שזה רק ההתחלה, אבל אני אומר, בוא תלמד אותי בתשתית הראשונה, אני יודע איך ההורים שלי עשו את זה עליי, איך אני יודע אם הילדים שלי מאושרים, ואם הם, אני לא בונה שהבת שתהיה אולי הג'ודוקה הבאה בעולם, אם כן סבבה, אבל איך יודעים, אפשר לדעת?
לא, אז זה אני חושב שבוודאי שאפשר לדעת אם ילד הולך בשמחה לחוג, אם הוא רוצה להיות שם, ואם אני אדבר על זה עוד רגע אחד בעצם על מין, אני רוצה לתת כאן היום למאזינים בזמן הקצר שיש לנו כאן, כלים, טיפים אמיתיים לאותם, למושג שנקרא לגדל ילד שהוא מצליח ומאושר. אני חושב שבחוג קל מאוד להורה שיש לו אותו מבט על, הרי הוא יכול לראות את הילד שלו מלמעלה ולהבין מה קורה שם, אם הוא ניגש לשם בשמחה, אם זה מקום שבעצם מוציא ממנו את הכישרון שלו, את הייחודיות שלו, אם הוא בא לשם לידי ביטוי או שהוא עושה טובה למישהו, אני חושב שקל מאוד לזהות את זה, וחוץ מזה, אני חושב שהורה רואה הרבה דברים שילד לא יכול לראות בתפיסת העל, האם באמת המקום שבו הוא נמצא, הוא מקום שמקדם אותו. אנחנו יודעים שיש יתרון מעולה, מי כמוך שמגיע מספורט קבוצתי, שיש שם משהו שהוא נורא חשוב בחיים החברתיים שלנו היום, ומצד שני, באותו ספורט שהוא ספורט יחידני, שאדם בעצם משפר את עצמו והולך להתמודד כאחד מול אחד, אולי בטניס, אולי בג'ודו, ואולי במקום אחר, ולכל מקום יש יתרונות, ודרך אגב, ילדים לא סתם נמשכים למקומות האלה, אני חושב שהיה כדאי, תכף נדבר על זה, על התנסות ועל התפקיד הגדול של ההורים, ואיך יודעים באמת מהו, זה המושג המקצועי נקרא המקום הנכון עבור הילד שלנו, איך מוצאים את המקום הנכון הזה, אבל רגע לפני זה תרשה לי ככה, אני נורא אוהב סיפורים, כי אני חושב שדרך סיפורים לומדים הכי טוב, ואחר כך אפשר מתודה ואפשר כללים ואפשר טיפים, אני רוצה לספר לך ולמאזינים סיפור, על איך בעצם הבנתי את אותו, אני קורא לזה תפקיד חיי, תפקיד חיי, להיות אבא, להיות הורה, לא ידעתי שזה התפקיד, תפקיד חיי, אבל לפני מספר שנים, בלי קשר ל, כאילו לכאורה, למה שנדברים כרגע, ההורים שלי, אנשים הם כבר קצת מבוגרים, הם היום בני 82, לפני 3 שנים היו בני 79, וקיבלתי עצה מאוד טובה. תעשה עליהם סרט, חיים שכאלה. תכין עליהם, כי יום אחד הם לא יהיו כאן, ואתה מאוד תתגעגע אליהם, והילדים שלך והנכדים. ודרך אגב, אני כבר אומר לכם, מאזינים יקרים של איתן, אם מכל השיחה הזו, מה שתיקחו בסוף, זה את הרצון להכין על ההורים שלכם סרט חיים שכאלה, כבר הרווחנו בגדול.
וואה, אני רשמתי לי בנוט כבר עכשיו את זה. היסטרי.
קודם כל, כן. זו הייתה חוויה מדהימה, שאני יכול מאוד להעריך עליה, אבל אני לא אעריך עליה. אני רק אגיד שהכנתי רשימה של שאלות להורים שלי, והשאלה הראשונה ראיינתי את אבא שלי בנפרד, את אמא שלי בנפרד, ואחר כך את שניהם ביחד כזוג, איך הם נפגשו, ועל הילדים ודברים כאלה. והשאלה הראשונה הייתה, מהו זיכרון הילדות הראשון שלך? זאת הייתה השאלה. שאלתי את אבא שלי, מהו זיכרון הילדות הראשון שלך? ואז פתאום הוא היה לו מין פלשבק כזה, והוא אמר, אני בן 4, אני בגן הילדים, אני הילד האחרון שנשאר בגן, כל הילדים כבר לקחו אותם, המטפלת נשארת איתי, ואני תלוי על הגדר, הוא עושה לי ככה עם הידיים, אני תלוי על הגדר ואני מחכה לאבא שלי שיחזור מחליבה ברפת. ככה כל יום אבא שלי צריך להגיע ואני מחכה לו. אז אני אמרתי לו, אבל אבא, לי כשהייתי ילד תמיד הגעת מהראשונים. הוא אומר לי, נו בוודאי, אני לא רציתי שתחווה את הכאב שהיה לי כילד של לחכות לאבא כל הזמן, תמיד הגעתי לפני הזמן. ואז ככה חשבתי עם עצמי, רגע, גם אני, עם שלושת הילדים שלי, תמיד מההורים האלה, כשהייתי בבית, שיכולתי לקחת את הילדים, תמיד הייתי מגיע לפני הזמן. לא דקה לארבע ולא ארבע וחמישה, 20:45, 3:45 מתייצב בגן ולוקח את הילדים. ומזה הבנתי את המושג הזה שנקרא העברה בין דורית, כאילו הקביעה שאבא שלי קיבל כשהיה בן 4, היא משהו שהפך אותו לאבא יותר טוב, ולימים הפך אותי לאבא הרבה יותר מודע. ולימים זה מה שבנה אותי באותו דבר שקראתי לו, תפקיד חיי. ומכאן אני רוצה להגיע איתך, וגם איתכם כמובן, לשנת 2005. וב-2005, אשתי נכנסת להיריון, והולכת להיוולד ביתי הבכורה נורמי, ואני מאוד רוצה להיות אבא משקיען, אבא טוב, אבא שמעורב בילדים שלו, לא איזה אבא חיצוני כזה שמגיע מדי פעם ומוודא שהכל בסדר, מין אבא כזה כמו שאבא שלי היה, אבא כזה שתמיד אמרו הוא אבא הכי טוב, הוא משקיע בילדים שלו, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. אז הייתי אז מורה לפסיכומטרי המון שנים, והמנכ"ל של החברה הפסיכומטרית, אולי חלק מכירים, קוראים לו ישראל פרץ, הוא גר בתל אביב, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר ורגישים. ישבתי איתו לפגישת עבודה, ובסיומה אמרתי לו, תגיד לי ישראל, יש לי שאלה אליך. בעוד 3 שבועות בערך אמורה להיוולד ביתי הבכורה. תגיד לי, מה יקרה לי? אני אהפוך להיות אבא כאילו, מה זה אומר להיות אבא? ואז הוא ענה לי תשובה מדהימה, הוא חשב ככה כמה רגעים, ואז הוא אמר לי, תראה אופיר, אתה לא תשתנה במי שאתה ומה שאתה. לא יהיו לך יותר תאים אפורים, ולא יהיו לך 6 אצבעות. אבל אתה תחווה שינוי מאוד גדול בעולם הרגשי שלך. כי ילדים הם מגבירי הרגשות שלנו. רגע, אני שמעתי את זה כאילו, ואמרתי לו, מה? מה זה מגבירי הרגשות שלנו? ואז הוא אמר לי, תראה, התפקיד של הילדים הוא להגביר את הרגש שלנו. כשהילדה שלך יהיה לך חום גבוה, או כשהיא תיפצע, או כשהיא תאחר לחזור הביתה, כשהיא כבר תהיה נערה מתבגרת, אתה תחווה חשש, פחד וחרדות, כמו שלא חווית מהעולם. לעומת זאת, כשהיא תעשה צעדים ראשונים, כשהיא תגיד פעם ראשונה אבא, וכשהיא תהיה תלמידה מצטיינת, או תצליח באיזשהו חוג, אתה תחווה כזה אושר ושמחה, שלא יכולת לחוות מראש. כי הילדים שלנו הם מגבירי הרגשות שלנו. אתה תחווה שינוי בעולם הרגשי. לא יודע, אני את התשובה הזו בדיוק לא כל כך הבנתי אותה דרך אגב, כמו שאנחנו קשה להבין משהו לפני שיש ילדים, אבל אני רוצה להגיד לך איפה פתאום הדבר הזה כאילו התחבר לי אחרי הרבה שנים. לפני 3 שנים, אני בסוף 2018, דצמבר 2018, אני מגיע לסדנה הגדולה של טוני רובינס במיאמי, Date with Destiny, מי שראה את I'm Not Your Guru בנטפליקס, מכיר את באמת סדנה מדהימה 6 ימים, וביום השני או השלישי, טוני רובינס מספר, הוא מדבר על, זה נקרא The Relationship Day, יום מערכות היחסים, ואז הוא שואל מין שאלה כזו בשביל הקהל, זה 5,000 איש, והוא שואל, מי יודע כאן למה כדאי להביא ילדים לעולם? דרך אגב, קיבלתי את תיקון, לא שואלים למה לעשות ילדים, אוקיי, ילדים לא עושים אותם, אלא מביאים אותם לעולם. יותר יפה, נכון?
מאוד.
למה כדאי להביא ילדים לעולם? ותגיד לי רגע, אתה יכול להגיד לי מה אתה חושב, אתה יכול להגיד לי מה התשובות הרגילות שרוב האנשים עונים. למה מביאים ילדים לעולם?
וואו, זה לוקחתי רק התשובה שאני, אתה יודע, אני יכול להסתכל, אתה יודע, זה, אחד, זה פרי מדהים של אהבה, אחד. שניים, אתה יודע, אני לא יודע מה התשובות, איך אתה בטח, אתה תפתיע אותי, אם זו תשובה מבריקה שלא חשבתי עליה.
אתה כן חשבת, אוקיי, אבל...
אני מסתכל על זוהי ועל קרני, על הבנות שלנו, ואני אומר, בוא נהי, גרסה משודרגת שמתחילה בסי שלי. זאת אומרת, איפה שהסי שלי נמצא, היא אומרת, אתה שומע, אני הסי שלך, בוא, אני כאילו בגיל שלי של הפחות משנה כבר בסי שלך, מפה אני רק הולכת לעלות ולהראות לך אחד. ושניים, וואו, מגבירה רגשות, זה אולי הדבר ש... תיארת בצורה מושלמת, כי אני די אבא צעיר, אתה יודע. בנות צעירות, יחסית, אתה יודע, וזה משהו שהוא... זה, טוב, לתשובות שלך, נו.
כן. אז קודם כל, אנשים כמובן מהקהל לא אמרו את זה, ותמיד גם אני שואל את זה גם בהרצאות שאני עושה, ואז הם אומרים, המשכיות הדורות, הם ממשיכים שלי. ואז הוא עונה להם מהבמה, העולם מסתדר מצוין, יש הרבה מאוד אנשים גם בלי ההמשך של הדור שלך, אל תעלב או אל תעלבי. אז אנשים אומרים לו, אושר, ילדים מביאים אושר. ואז הוא אומר, אוקיי, קודם כל אפשר להיות מאושר מאוד בחיים בלי ילדים, דבר שאנחנו יודעים דרך אגב, ודבר שני, מי שמכיר את פרבולת האושר שמדברים עליה הרבה, יודע שהקצה העליון של האושר הוא כשמתחילה זוגיות צעירה, בדרך כלל אחרי החתונה יש אושר מאוד מאוד גדול, זה מתחיל לרדת כשהילד הראשון נולד, וזה מתחיל לעלות בחזרה, כשהילד הראשון עוזב את הבית. אז ילדים זה לא בדיוק אושר, למרות שבוודאי שהם הדבר הכי חשוב ומשמעותי לרוב ההורים שלהם. ואז, אוקיי, אנשים אומרים לו, כי אי אפשר בלי, אוקיי? ואז הוא אומר, אוקיי, שכמובן שאפשר בלי, למרות שבמאמר מוסגר, אפילו מרב מיכאלי נשברה עכשיו, מביאה ילד עם ליאור שליין, וזה נהדר, אפשר גם בלי ילדים. ואז, אז למה? ואז הוא אומר שם על הבמה, הוא אומר, אני מצטט אותו, הסיבה להביא ילדים לעולם היא העובדה שילדים מאפשרים לנו לחוות רגשות שלא ניתן לחוות בלי שיש ילדים. ילדים מעריכים את הספקטרום הרגשי. אם אתה רוצה או רוצה לחוות רגשות שאי אפשר לחוות בלי ילדים, אז תעשה ילדים, תביא אותם לעולם. אבל אם לא, אתה לא חייב כמובן. ופתאום זה התחבר לי לדברים של אותו ישראל פרץ שאמר, ילדים הם מגבירי הרגשות שלנו, כי הם מאפשרים לנו לחוות רגשות, שבלי ילדים אי אפשר לחוות את זה. ודרך אגב, במאמר מוסגר, שאני מניח שיעניין גם אותך, וגם חלק מהמאזינים כאן, הוא שאל את השאלה הזו כשאלת המשך, למה כדאי להתחתן? למה כדאי לחיות בזוגיות? כי הרי לא חייבים, ואפשר לחיות בחיים יחדניים, וזה בסדר גמור. גם בזוגיות היא מאפשרת לחוות רגשות שלא ניתן לחוות אותם לבד. אז תחליט או תחליטי אם את רוצה לחוות את הרגשות האלה. והיום אני רק רוצה להוסיף לזה דבר אחד קטן, שהיום אני אומר, אחרי ישראל פרץ וטוני רובינס, אז אני אומר שכדאי להביא ילדים לעולם כי... זה נותן לנו את התואר, לדעתי, הכי יפה בעולם, עם שתי המילים הכי יפות בשפה העברית, להיות אבא ולהיות אימא. איזה מילים זה? להיות אבא של מישהו, להיות אימא של מישהו, זה באמת תואר מאוד מאוד גדול. אני מדמיין את זה כאילו שמישהו יניח לך על הראש כתר, כתר זהב או כתר יעלומים, שאתה מעכשיו אבא ואת מעכשיו אימא. אבל עלייה וקוצבה, יש איזושהי בג בתוכנית הקטנה הזו, מה הבעיה עם הכתר הזה? מה הבעיה עם הכתר הזה שהוא נח לך על הראש, אתה יכול לראות כאן את הכתרים האלה היפים? מה הבעיה עם הכתר הזה, אתה יודע?
מה זאת אומרת? שזה, העסקה היא לא רק החלק הטוב בכתר, אתה לא מקבל רק את השרבית ואת ה, אתה יודע, את המניפות של האוויר ואת הענבים בזמנך. יש לזה המון המון את האתגרים שבאים זה.
כן, אז יש אחריות, ויש אחריות. משמעות, ויש מטלות, ויש ויש ויש, ואני מתמצץ את זה לכך על העובדה, שאת הכתר הזה, אי אפשר להוריד אותו. זאת אומרת, כאילו הדביקו לך אותו לראש. ולא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה, או אם אתה רוצה או לא רוצה, זה כל הזמן הולך איתנו. כשאנחנו ישנים, אנחנו הורים לילדים. וכשאנחנו עסוקים בעולם הפרטי שאנחנו הורים לילדים, זאת אומרת, הורים לילדים לא יכולים להניח את הכתר. אני מדמה אותו כאילו הוא מודבק לנו לראש,
ולעיתים הוא נתקע לנו במשקוף של הדלת, לעיתים הוא נתקע בציפה של הקרית, הוא כל הזמן שם, ואני לא חושב שיש זוג אחד או הורה אחד, אמא או אבא, שאין להם את הפנטזיה של זוג בלי ילדים. אני תמיד חושב על, על, על שישי אחר הצהריים חוזרים מהים או מהבריכה, בלי ילדים.
אפשר, גם אתה חושב על זה?
כן, אפשר איזה שנץ כזה טוב, בלי לחשוב מה הם עושים כרגע, וזה, גם אם אתה לא חושב על זה, בתת מודע, אנחנו כל הזמן חושבים על זה. אבל בגדול, אני מאוד אוהב את המושג הזה, הם מגבירי הרגשות שלנו, זה באמת רגשות מאוד מאוד חזקים, וכמו שאמרת מאוד יפה, יש גם הרבה מאוד מטלות שמגיעות יחד עם זה. וזה מצוין.
לגמרי, לגמרי. אז אם אנחנו לוקחים את הבסיס הזה, שזה באמת אחד התפקידים הבאמת ייחודיים שיכולים להיות, ואני באמת מסכים שזה... אתה, בין אם החלטת או לא, אתה מקבל על עצמך תפקיד. אני נורא מתחבר למושג, תפקיד חיי. לא הרבה אנשים מוכנים לשאת את הטייטל הזה, ואת התואר הזה, שהוא באמת מבחינתנו, באמת תואר אדיר. ואוקיי, ואם אנחנו מבינים שזה חלק מאיתנו, מה אולי הצעד הראשון עכשיו, כשאני מבין שזה, איך אומרים, אני מהכתר, הוא איתי בטוב, הוא איתי ברע, אבל אני נושא אותו, אוקיי? מה הצעד הראשון בדרך למלוכה? כהורה.
כן, אז יש כמה צעדים שאני רוצה שנדבר עליהם. בגלל שאני עכשיו עובר לדבר על עוד כמה דברים, אני רוצה לומר לך משהו וגם למאזינים, שאני תמיד מנקר לי ככה בראש, כשאני מדבר על הנושאים האלה. אתה יודע, כשאתה בא, אולי אתה מראיין אנשים בשיח על כסף, היית רוצה לדעת שהם עשו הרבה כסף, שהם מצליחים בתחום הכלכלי. וכשאתה מדבר עם בן אדם שהוא מומחה במערכות יחסים, היית רוצה לדעת שיש לו מערכות יחסים טובות, שהוא לא מדבר על תיאוריה. וכשאתה מדבר עם בן אדם על ילדים מאושרים, אני חושב שעולה מן איזושהי שאלה, רגע, תגיד, מי אתה בכלל, אופיר אלפרין, שאתה מדבר על ילדים מצליחים ומאושרים? מה? הילדים שלך הם כאלה מצליחים ומאושרים? ואני רוצה לומר לכם כאן בצורה הכי פשוטה, וכמו שאמרתי גם קודם, הילדים שלי הם חלק מהזמן הם מאושרים, וחלק מהזמן הם מצליחים, וחלק מהזמן לא הולך להם, וחלק מהזמן יש להם אתגרים וקשיים, בדיוק כמו לכל הילדים. אבל מה שיש לי, ואני מלמד את זה הרבה מאוד אנשים, ואני גם רוצה להעביר את זה כאן לכל אחד שרוצה או רוצה לשמוע, אני מאוד עסוק בלייצר להם מרחב לאושר ולהצלחה, וזה אין ספק שיש לילדים שלי, ועדיין הם חווים את כל מנעד הרגשות, וגם אין ספק שאנחנו ככה עדיין בתוך תקופת הקורונה הקשה, וחוויתי בתקופה הזו קשיים ואתגרים מאוד מאוד גדולים, וחוויתי עם הילדים שלי הרבה מאוד דברים. אז אני מדבר גם מתוך הניסיון שלי, אבל זה לא שאני מעמיד כאן איזה שלושה אלופי עולם, ואומר הנה בואו תלמדו את המתכון לילד המצליח, זה ממש לא ככה, כי המתכון לילד המצליח הוא בעצם, ונדבר על זה עוד מעט, זה להשקיע בנו, להשקיע בתודעה שלנו, להקשיב, כמו שאתם עושים עכשיו כאן, לאיתן ולי, וללמוד כל יום איפה אני יכול לתת עוד, לשפר ולגדול. אז עכשיו, ככה שאלת את השאלה הראשונה, בעצם ממה נתחיל בעצם? אז נתחיל מההתחלה. אז נולדה הבת הבכורה שלי ב-2005, נעמי, ונורא רציתי להיות אבא מעורב, ואבא שתומך, ואבא שמאפשר לה להיות מרחב של הצלחה ואושר, ושאלתי, אבל איפה לומדים את זה? במאמר מוסגר, זה מאוד מעניין שכאילו את המקצוע הכי חשוב בעולם לא לומדים בצורה מסודרת, אלא מעבירים את העברה בין דורית, ולומדים ככה מהסביבה והחברה. אז שאלתי איפה לומדים את זה, ואמרתי, בטח יש ספרים. והלכתי לחנות ספרים, במדף של ההורות ומשפחה, וגיליתי שם ספר מדהים. אולי, האמת נראה לי שהרבה מהמאזינים שלכם הם מאוד צעירים, אבל אני מניח שגם הם מכירים, שמעו על הספר, גברים ממאדים ונשים מנוגה, נכון? אתה מכיר את הספר הזה? כן, דוקטור ג'ון גריי, הספר הזה הגיע לי במקרה, בטיול תרמילאים, בגואטמלה, לא משנה. מה הדבר הכי מצחיק, מדהים בספר הזה, שקורה כמעט לכל מי שקורא? זה שאנחנו רואים שם בעצם שאת אותן בעיות, את אותם אתגרים ואותם סיטואציות חווים כמעט כל הזוגות בעולם המערבי לפחות. זאת אומרת, אנחנו לא הטמבלים היחידים שמתמודדים מול הצרות האלה. ואז ראיתי ספר שנקרא ילדים הם מגן עדן, של דוקטור ג'ון גריי. אמרתי, וואלה, אני אקנה את הספר, הלעלתי ספר כזה עבה, הלעלתי בו בחנות ספרים, ואמרתי, זה בדיוק הספר שאני צריך לקרוא עכשיו, שילמד אותי, כי ראיתי בדיוק מה כתוב שם, איך מגדלים ילדים שהם, או איך להיות אבא מעורב, ילד מצליח, מאושר, כל המילים הגדולות האלה, וקניתי את הספר. והדבר הראשון שהוא מדבר שם, זה הדבר שאתה נגעת בו לפני רגע אחד. כששאלתי אותך, למה כדאי להביא ילדים לעולם, אז אמרת כאילו שזו גרסה משופרת, אתה הגעת למקום מסוים, ועכשיו אפשר לקחת את זה לרמה הבאה. והרבה הורים אומרים לעצמם, או מאמינים, בלי לומר את זה לעצמם, שהילדים שלהם זה מין שלוחה שלהם בעולם, שבאה להגשים את כל הדברים שהם לא הגשימו בחיים שלהם. כי הם מין גרסה משופרת. כי זה לא סתם אני, זה אני ובחרתי את אשתי, או היא בחרה אותי, והיא כזו מוצלחת ואני כזה מוצלח. אז הגרסה המשופרת שלנו תצליח להשיג את מה שאני לא השגתי. אני רציתי להיות טייס, לא הצליח, הבן שלי... הוא יהיה טייס. אני רציתי להיות, אני לא יודע מה, זמרת, אז הבת שלי, היא תהיה זמרת, וכן הלאה וכן הלאה. כאילו שהילדים הם בעצם שלוחה שלנו בעולם. אבל בעצם, זה הרי בכלל לא נכון. ולילדים שלנו אף אחד לא סיפר, והם לא שלוחה שלנו בעולם, והם לא באו להגשים את מה שאנחנו לא הצלחנו להגשים. והדבר הראשון והעיקרון הראשון שדוקטור ג'ון גריי מדבר עליו, שעליו אני רוצה לדבר איתכם כאן עכשיו, ואני מאמין שאתה מאוד תתחבר לעניין הזה, ואני גם אשמח לשמוע את העמדה שלך מעולם של ספורט הישגי, הוא קורא לזה בעצם העניין של לגדל את האפרסק, אני עושה ככה במרכאות, לגדל את האפרסק הטוב ביותר. והוא אומר משהו מדהים שאני מאוד התחברתי אליו, והוא אומר דבר כזה. לילדים שלנו כשהם נולדים, על המצח שלהם כאן כתוב מה הם יהיו כשהם יהיו גדולים. כתוב מה הכישרונות שלהם, מה היכולות שלהם, הכל כתוב שם. מה הבעיה? אנחנו לא יכולים לקרוא את זה. ונאמר שאנחנו תמיד תמיד חלמנו להיות עץ לימון. וזה נורא חשוב לנו, כי לימון זה נורא נורא טוב. ואנחנו רוצים שהילד שלנו הוא נורא יהיה עץ לימון. טייס, או רופא, או שחקן, או מדענית, או ספורטאי, או שחקן כדורגל, או אני לא יודע מה. זה מה שאנחנו רוצים. אבל לילד או ילדה שלנו כתוב שהם בעצם עץ אפרסק, ואנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים שהילד שלנו הוא עץ כלשהו, ואנחנו לא קובעים איזה עץ, מה התפקיד שלנו כהורים, לא יודעים אם זה לימון או אפרסק, לתת לו את התנאים הכי הכי טובים כדי לגדל את העץ אפרסק הכי טוב שאפשר. בצמחים זה מאוד מאוד פשוט. בוא ניתן לו מקום טוב, ושמש, ומים, ודשן, וסביבה. אולי גם נשמיע לו מוזיקה, ויגדל כאן העץ הכי טוב שאפשר. אני אפילו יכול להגיד שמכיוון שאנחנו לא יודעים איזה עץ הולך לגדול מהילד שלנו, עלינו להעניק לו את התנאים להיות העץ הגדול, הבריא, החזק, הפורה ביותר, שאנחנו יכולים, בלי לדעת את סוג הפרי. אז עכשיו בוא נדבר... זה בעצים, זה נורא נורא ברור. אז מה זה בעצם הבסיס? מה זה התשתית שהורה צריך להעניק לילד שלו בלי לדעת מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול?
מדהים. אולי שאלת השאלות, ווואי, אתה יודע, תוך כדי ככה שאתה מדבר, כתבתי פה לפני כמה דקות משהו, ואתה תיארת אותו בצורה מושלמת, אז לא משנה איך אני אגיד אותו, זה פשוט אולי אחת, גם אחת המתנות המרגיעות ביותר שהורה יכול לדעת ולקבל, שאין לך באמת מושג... מה נכתב לבן שלך להיות ברמת הייעוד שלו, מישהו, והדבר היחידי שנותר לך זה באמת להשקוט את הקרקע הכי טובה, כדי שהוא יצמח לדבר שאין לך מושג לאן הוא יגיע בדרך שלו. וזה אולי מדהים כי, אתה יודע, אתמול זוהי קרני, ביתי בת 5.5, ואתה לי, אבא, לא בא לי ללכת לחוג הכפול, יש לה חוג כפול בימי שני, מתחילה ריקוד, תנועה, ב-4 ואז ב-5, רצה מהריקוד תנועה, אני כבר מביא את זוהי הקטנה לאקרובטיקה ומחברת שני חוגים. אמרתי לי, לא בא לי על ה... זה בא לי חוג אחד, אני עייפה. אמרתי לה, מעולה, למה? תשתפי אותי, בוא נדבר על זה. היא הלכה, חזרה אחרי כמה דקות עם 4 דפים. דף אחד של קרני מצוירת עם שני חצים מינה ושמאלה, והיא פשוט בנתה לי סיפור של ההסברים למה כן ולמה לא. אוקיי, והיא אז עשה לי קרני מפה. מצד אחד היא מעוברת דף, והיא כותבת בצד השני מה היתרונות של הקרובטיקה, מה היתרונות של זה, למה לא... ואז היא פתאום איתה, אני מוצא את עצמי איתה איזה רבע שעה 20 דקות, מתחילים למנות את המיומנויות שיש בכל אחד מהחוגים. פתאום אני אומר, הזזל שתלך, שלא תלך, שתהיה, כאילו הרווחנו פה בזכות השיח על הדרך שלה, את ההתפתחות האישית הכי טובה שיכולה להיות, שזה המסוגלות לבחור, ואבא לא אומר לה תלכי או לא תלכי, אלא וואלה, תשים מה שאת רוצה, אבל בואי תראי שיש פה מיומנויות של הנאה ושל כיף, שאגב, היא אמרה את כולם. אז כתבתי פה משהו שאולי נוכל לקחת דרך ההדגמה המדהימה שהבאת, זה שהתפקיד שלנו כהורים זה להשתמש בחוויה האנושית של הילדים שלנו, בתור המגרש לצמיחה האורגנית שהילדים שלנו נועדו להיות. מה המגרש? אין לנו מושג. או מה הצמיחה? אין לנו מושג, אבל יש לנו רק דבר אחד, וזה להיות המשקים, מה שנקרא.
איזה משפט מדהים, איתן, זה משפט של מאמנים מנטליים אלופים כמוך. אני מסכים עם זה לחלוטין, ואני גם רוצה לתת עכשיו איזשהו טיפ להורים כאן, גם כן מתוך הניסיון שלי כבר של לא מעט שנים, על מה קורה כשהילד באמת רוצה לפרוש מהחוג, ומה כדאי ומה אפשר לעשות, ומה הגישות שהיו נהוגות פעם והיום. אני רק בהמשך למה שאמרת רוצה להגיד, שאם אנחנו רוצים לסגור את העניין הזה של של העץ, אבל בחיים שלנו, שבעצם התפקיד שלנו הוא לאפשר לאותו ילד או ילדה, אמרנו את אותו מרחב של צמיחה, וזה בעצם אומר, כן, זה מתחיל מפירמידת הצרכים של מסלו, מהמקום מבית ומחום והגנה וקור וסביבה, אבל זה ממשיך לדברים הרבה יותר עמוקים, זה הערכים, זה הסטנדרטים, זה בעצם הסביבה שאדם בעצם גדל, לקבל את הכלים להיות אדם שיכול לבחור. עכשיו תראה, הבת שלך בת כמה היא אמרת?
5.5.
אם ילדה בת 5.5 עושה ציור של היתרונות והחסרונות מכל מקום, אז היא בוודאי בת של אלופים, ורוב הילדים אין להם כלים. אבל דרך אגב, זה דוגמה מצוינת לכלים שאתה הענקת לה, שהיא יכולה לשקול את הדברים, וזה דבר נהדר. אבל כהורים אנחנו צריכים להעניק לילד סביבה ומרחב, לתת לו. אני תכף אדבר על המושג הגדול שנקרא, ההורים הם המאפשרים. וזה בעצם קשור לנקודה הבאה שאני רוצה לדבר, אז איך יודעים מהו הדבר הנכון? אבל לפני שנדבר על מהו הדבר הנכון לילד ואיך יודעים בכלל לכוון למקום הזה, אני רוצה לספר גם לך ולהגיד לכולם על הטיפ הזה, מה עושים כשהילד שלי, לא משנה באיזה גיל, הוא כבר בחוג שנה או שנתיים, והוא מצוין בחוג הזה וטוב לו, ואני רואה, שהוא הולך בשמחה, ואני רואה שיש לו שם חברים טובים, ואני גם רואה שהוא מתאמץ שם, והוא או היא כמובן מזיעה ומשתפרת, ואנחנו גם, כמו שאמרנו, יש לנו מבט על הילדים שלנו, אנחנו מבינים שזה טוב להם המקום הזה, אם זה ריקודי היפ-הופ, ואם זה בלט, ואם זה ג'ודו, ואם זה כדורסל, או נגינה בפסנתר. והילד חוזר יום אחד, ולפעמים זה חבר או חברה שפרשו מהחוג, ואומר, אני גם כן לא רוצה ללכת לחוג, די, נמאס לי, רוצה להיות בבית, רוצה להיות עם החברים, כי זה כבר הרבה מחויבות, המוח שלנו כהורים הוא נשרף כאילו. בוא'נה, השקדנו בך עכשיו שנה, שנתיים, מסיעים אותך לא חזור. לעתים יש גם תחרויות, ויש גם ציוד, ויש גם תלבושות, ויש כדורים. בדיוק השבוע קניתי כדורי סל ועוד וכדורי אף לידים שלי. עושים את ההשקעה. כאילו, איך אתה לא מבין שזה טוב לך? נשרף המוח כאילו, איך אתה לא מבין? בא לך להגיד לו, אבל אתה לא יכול להכריח אותו. וכאן יש בגדול שתי גישות. אפילו זה יותר מזה. כשאנחנו היינו צעירים, כשאיתן היה עולה כדורגלן מאוד צעיר במעלות, וכשאני הייתי צעיר בקיבוץ בצפון, ורצינו לפרוש מהחוגים, היו שתי גישות נפוצות. אם ההורים שלך היו כמו ההורים שלי, קיבוצניקים למשל, אני כשרציתי לפרוש, תמיד ההורים שלי אמרו אותו דבר. אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב, תפרוש. ואני פרשתי. ואני חושב שלימים הבנתי שזה לא מה שרציתי לשמוע דרך אגב. אבל ההורים שלי, זו הייתה הגישה שלהם. אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אתה יכול תמיד לפרוש. אני חושב שבדיעבד רציתי שמישהו ייאבק עליי, רציתי שמישהו לא יוותר לי כל כך מהר בקושי הראשון או השני שלי. והיה את הסוג השני של ההורים, סליחה כאן על הסטריאוטיפים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני קורא לזה הורים מהגישה הסובייטית. ששם זה היה, אוקיי, אין דבר כזה לפרוש, אוקיי, זה בכלל, זאת לא אופציה לפרוש. ושוב, זה גם כן סוג של גישה. היום הגישה היא שונה לחלוטין. היום הגישה המקצועית שמדברים עליה, אל תיבעלו, היא הגישה שאומרת לתת לילד שוחד חיובי. זאת אומרת, לבדוק האם הפרישה מגיעה ממקום פנימי אמיתי, או שהיא מגיעה ממקום שהוא בעצם, אוקיי, כרגע רק קצת קשה, והוא לא רגיל להתאמץ, או שהיא לא רגילה שקשה לה. וכשהילד או הילדה רוצים לפרוש מהחוג, צריך להגיד להם משהו מאוד פשוט. קודם כל אפשר לדבר, כמו עם הבת שלך, על היתרונות, מה החוג הזה עושה, ותראי כמה הטובה, ואיזה חברים טובים יש לך, וגם שזה בריא, המסגרת הזו. אבל אם זה לא עובד, אפשר גם להציע שוחד חיובי. את יודעת מה? מה את מאוד מאוד רוצה? אני אציע לך הצעה. תישארי בחוג עד סוף השנה, ואנחנו נצא לחופשה באילת, אוקיי? לכבודך. דבר שגם ככה עושים כל שנה. או נקנה לך אופניים, או חס וחלילה, טלפון סלולרי, אני לא יודע מה. אבל אנחנו ניתן לך משהו. רוב הילדים, כשיציעו להם שוחד חיובי, הם יישארו בחוג. חלק יישארו עוד שיעור או שניים. אם זה מבפנים הם לא יכולים יותר, הם יפרשו, הם לא ירצו את השוחד החיובי. אבל אלה שנשארים יותר מזה, בסוף השנה הם יגידו תודה שהם נשארו, וגם יקבלו את הנסיעה הזו לאילת. ותדע לך שזה בדיוק, בדיוק מה שעשיתי לפני די הרבה שנים, כשהבת שלי בכיתה ה' או ו', ה', אני חושב, סוף כיתה ה', או זה היה תחילת כיתה ה', שנה רביעית בהיפ-הופ, מודיעה לנו אחרי כמה שיעורים שהיא רוצה לפרוש, כמו שחברה שלה פרשה. והאמת, נשרף לי המוח. יש לה חוש קצב, היא נהדרת, ההיפ-הופ הזה, זה נורא כיף, זה קבוצה גדולה. היה שם מועדון מקצועי, בשנה הזאת היא כבר הייתה בחבר'ה שברמה יותר גבוהה, ולא לא עזר שום דבר. ואז אמרתי לה, את יודעת מה, נעמי לה, את נורא רוצה טלפון סלולרי, נכון? בואי, תישארי עד סוף השנה בחוג ונקנה לך טלפון, בסוף כיתה ה'. נשארה עד סוף השנה, מופע הסיום היא הייתה מדהימה, בשורה הראשונה, רקדה מדהים. סוף הערב באתי אליה, את זוכרת שרצית לפרוש? כן, אני זוכרת. את שמחה שנשארת? אני מאוד שמחה. ועכשיו גם מגיע לי טלפון, שזה כבר צרה מעולם אחר, אבל לפחות החזקנו עד כיתה ה', שזה כבר משהו מאוד מאוד מיוחד. אז השוחד החיובי הוא משהו ששווה לעשות אותו, אבל לא להכריח. וככה, כמו שאיתן אמר בקפה שלפני שדיברנו כאן, בדיוק דיברנו על זה שלינוי אשרם, הגדולה, המדהימה, המופלאה, המקסימה, המדליסטית האולימפית שלנו, אחרי מספר שנים שהיא התאמנה בהתאמנות אמנותית, היא פרשה. אני לא זוכר אם זה לחצי שנה או שנה, היא כבר הייתה די טובה, אבל היא פרשה, נמאס לה מהאומס הגדול, וכל הכבוד להורים שלה, שאפשרו את הפרישה הזו. ואחרי כמה חודשים שהיא עשתה דברים אחרים, היא בחרה לחזור. וכשהיא בחרה לחזור, אז היא הביאה את עצמה באמת לרמות הכי גבוהות בעולם, והיא באמת מוכשרת ומדהימה, ובצורה יוצאת דופן. אז זה טיפ שכדאי להכיר אותו.
וואו, קודם כל טיפ אדיר, אני לרגע לא קניתי אותו, תוך כדי שהתחלת לספר, ואני חושב שיש בו משהו מדהים, כי הוא קודם כל מאפשר לילד באמת לגלות מהו מקור המוטיבציה האמיתי של עושה או לא עושה, עושה או לא עושה, זאת אומרת, ממשיכה כאילו נעים לי, כי אני קצת הייתי עייפה, כי ראיתי, הייתי עייפה מהימים האחרונים, או שבאמת לא בא לי, ואז זה מדהים, כי אם לא בא לך, שוחד לא עובד, וזה מושלם לדעת אם נבין את הקונספט, אז קודם כל תודה על הטיפ הזה, הנה אני, קודם כל חסכת לי פלאפון עכשיו, אני צריך לקנות לזה לקרניק, אבל בהחלט זה אדיר, כי בדרך כלל ההחלטות של ילד לאו דווקא הן מודעות, ברוב הפעמים בגיל הזה, אדיר, לעזור לו בעצם להבין מאיפה הוא באמת קיבל את ההחלטה.
כן. ומכאן אפשר לעבור בעצם, אז אמרתי, אם הדבר הראשון שאני רוצה להעביר כאן היום בשיחה איתך, זה המסר הזה לגדל את האפרסק הטוב ביותר, אני לא יודע מה יהיה ילד שלי, אני צריך להשקיע בבסיס, ביסודות שלו, להשקוע טוב, לתת שמש, מים, ערכים, סטנדרטים, דוגמה אישית, כל מה שסביבה מתאימה, והוא כבר יגדל להיות את העץ שהוא, עדיין, אז מה התפקיד שלי? מה, אני רק משקה את הגינה ומחכה שיקרו דברים? לא בדיוק. ולכן הטיפ השני או השאלה השנייה בעצם היא כיצד למצוא את המקום הנכון. המקום הנכון, שוב, הוא מושג כמובן, מושג מופשט, אבל המקום הנכון הוא מקום שבו הילד או הילדה שלנו יביאו לידי ביטוי את הכישורים שלהם, את היכולות שלהם, שיהיה להם טוב שם, שהם יקבלו גם במסגרת הזה, כמו שאמרת, אתה לא מצפה שהילדה שלך תהיה אריק זאבי או ירדן ג'רבי, יעל ארד, אולי כן דרך אגב, מי יודע? אבל אתה רוצה שהיא תקבל כל מיני ערכים, המקום הנכון הוא מקום שבו ילד או ילדה מביאים לידי ביטוי את המושג הזה שנקרא כישרון, או הנטייה הטבעית שלהם, או הדברים שהם באמת עושים וטוב להם, במובן הכי פשוט שבעולם, שטוב להם. אז השאלה הגדולה היא בעצם, איך יודעים מה הנטייה הטבעית של הילד? איפה מוצאים את המקומות שבהם הוא יפרח וימצא את הכישורים שלו, וגם יהנה מהדרך. אם הוא לא נהנה מהדרך, לא שווה כלום, כלום, כלום. אבל גם וגם מדהים. ותרשה לי עוד פעם, סיפור, סיפור מדהים. לפני הרבה שנים רכבתי בקבוצת רכיבה של אופני שטח, עם רכיבת שבתות כזו. שבת אחת רכבנו החבר'ה ועצרנו באיזשהו מקום יפה ככה לאכול ולשתות רגע לנוח. פתאום אחת המשתתפות, הרוכבות, היא אמרה, חבר'ה, אני בשבת הבאה אני לא מגיעה, כי יש לבת שלי תחרות. אז שאלו אותה, מה באמת מתחרה? הבת שלי היא אלופת הארץ בטיפוס על, טיפוס על קירות. עכשיו, אני מדבר על לפני 13 שנים, משהו כזה, זאת אומרת, זה לא היה היום כמו שמלה וכל החבר'ה שמטפסים על קירות, שהם גיבורי התרבות שלנו. דרך אגב, שזה ספורט מדהים, 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 והבן שלי עברי הוא באמת נינג'ה מטורף, וזה באמת ספורט מדהים. לא, הבת שלי היא אלופת ישראל בטיפוס על קירות, בת 15 וחצי. אני, יצאו לי האוזניים מהמקום, כאילו אמרתי לה, מה? הבת שלך בת 15 וחצי היא אלופת הארץ בטיפוס על קירות? מאיפה היא הגיעה לזה בכלל? היא אמרה, בוא אני אספר לך סיפור. הבת שלי גדלה, לקחנו אותה לכל החוגים. לקחנו בלט פרשה, ג'ודו פרשה, פסנתר פרשה, כדורסל פרשה, מהכל היא פרשה. יום אחד באנו לאסוף את האח שלה, שהיה ברמת אישה, יש מקום שנקרא קיר סגי. על שם סגי בלאו, זיכרונו לברכה, חייל צהל שנהרג בלבנון, קיר הטיפוס הראשון בישראל. והאח שלה היה בחוג, היא הייתה בת 9. הגענו לחוג, והילדה הזו נעמדה, אני אעשה כאן מול איתן איזושהי תנועה, אבל היא פשוט, היא נפתחו לה העיניים, היא נפתחו לה האצבעות, היא נעמדה מול הקיר כמו המומה, היא התקרבה אל הקיר בצעדים איטיים, היא תפסה את הקיר בלי חגורות בטיחות, בלי שום דבר, היא התחילה לטפס, היא טיפסה עד למעלה, עד לפעמון, ומאז היא לא ירדה מהקיר. היא מצאה את המקום הנכון שלה, וכשילד מוצא את המקום הנכון שלו, את המקום שהוא פשוט מחובר אליו, אז הוא הופך בגיל 15 וחצי להיות אלוף ישראל. אבל כמו שאמרנו כאן, זה לא מדברים כרגע על לייצר אלופים, זאת לא הכוונה. רוב הילדים לא ימצאו את המקום הנכון שלהם, כי הם יגיעו, יפתחו להם העיניים, והם יראו איזשהו סלע. דרך אגב, אתה יודע למה זה מתחבר לי פתאום? לסיפור של ארטיום דולגופיאט, שוב, שאנחנו מדברים כאן על האלופים, המדהים, האלוף, האולימפי, הצנוע והשקט, שמספר שהוא הגיע בגיל 6 באוקראינה לעולם התעמלות, והוא ראה מלא ילדים, וכולם הולכים על הידיים, עמידת ידיים כזה, כולם הולכים על הידיים, והוא אמר, גם אני רוצה, ומשם נהיה אלוף אולימפי, כאילו רוב הילדים לא יחוו רגע הערה של המקום הנכון. אז השאלה היא בעצם, מה התפקיד שלנו כהורים במציאת המקום הנכון? אולי זה כדורגל, אולי זה פסנתר, אולי זה מדע, אולי זה משהו פיננסי, אולי אי אפשר לדעת. ואני אומר שההורים צריכים, זה נקרא להיות קצת קצת, זה נקרא בלשים. בלשים זה אומר, אחד התפקידים של ההורים זה לפקוח את העיניים כל הזמן ולחפש נטייה טבעית. לחפש מה לילד או לילדה באים בקלות. ואנחנו יודעים את זה למרות כל מחקרי הכישרון יש ואין. אנחנו רואים ילד בגיל צעיר שלוקח כדור או שהוא מקפיץ אותו ביד או ברגל וזה נדבק אליו. אנחנו רואים ילדה, אפשר גם עם כדור ואפשר גם אחת שרוקדת או שרה. אנחנו רואים שיש כאלה שיש להם נטייה טבעית. ברגע שההורה מזהה נטייה טבעית, ההורים צריכים לעשות שלושה דברים, זה שלושה צעדים כבלשים. הדבר הראשון, להתבונן ולחפש נטייה טבעית, ממש לפתוח את העיניים ולחפש נטייה טבעית. כשהם מוצאים נטייה טבעית, הם צריכים לדחוף לשם, הם צריכים להציר לו. וואו, אני רואה שאתה נורא טוב עם הכדור. אתה רוצה שנרשום אותך לחוג הכדורגל? אני רואה שאת רוקדת נורא יפה. את רוצה ללמוד בלט? יש עכשיו במתנס העירוני וכן הלאה. אני רואה שמאוד קל לך עם מספרים. אז אולי כדאי בכיתת הרובוטיקה או בכיתה אחרת, אני לא יודע מה. צריך לדחוף את הילד, לאפשר לו, לדחוף, להסיע לחוגים, מה שרובנו מכירים, להיות ההורים המשקיענים. אבל אני רשמתי ואני מדבר כאן על עוד דבר שגם כתוב, זה לדחוף, לאפשר לילד. אם אתם זוכרים מה שאמרתי קודם, ההורים הם המאפשרים, כי הם המסיעים לחוגים, הם הרושמים, הם המשלמים, הם המאפשרים, הם הדוחפים, אבל לא לשכוח את הסעיף השלישי, שנקרא לדעת לשחרר, לא בכוח, לא להכריח, לשחרר אם זה לא מתאים, שוחד חיובי או לא שוחד חיובי, אנחנו לא יודעים. הנה, אמרנו לינוי אשרם, פרשה וחזרה. אז אנחנו מאפשרים, אנחנו פותחים את העיניים, דוחפים, מאפשרים וגם יודעים לשחרר, וחושפים את הילדים שלנו לכמה שיותר נטיות שלהם, מתוך האמונה שברגע הנכון, בשלב הנכון, הם ימצאו את המקום שהוא יאפשר להם להיות במקום הנכון עבורם. וגם, זה לא מתמטיקה החיים, זה רק לאפשר את הדברים, ואנחנו גם, מי יודע, אתה יודע מה עוד דבר שאני נזכר? אמרת קודם שאני חובש ונהג אמבולנס, הייתי מתנדב במדה, ובקורס במדה זכור לי שבאחת ההפסקות היה שם איזה בחור נחמד ששיחקנו איתו שח או משהו כזה, ואז הוא היה גם שחקן כדורגל, דרך אגב, חובב, לא אומר שם מקצועי, ואז עכשיו דיברנו על הדברים האלה, מאיפה אתה יודע את זה, מאיפה אתה יודע את זה, ואז הוא אמר, אני אגיד לך מאיפה, ההורים שלי ממוצא רוסי, כשאני גדלתי הם שאלו אותי, מה אתה רוצה להתאמן? אז אמרתי, אני רוצה כדורגל. אמרו לי, מצוין כדורגל. אבל לפני זה, כלי נגינה ומשהו של חשיבה. אז פסנתר ושחמט. אחרי זה כדורגל. אומר, אז למדתי פסנתר, למדתי שחמט, למדתי כדורגל. מה נשאר לי היום? אתה יודע מה נשאר לו? פסנתר ושחמט. הוא כבר ניסה לשחק כדורגל, אוקיי? אז זה חלק מהעניין הזה של בעצם לאפשר, פשוט לאפשר לילדים שלנו לראות ולפתוח את העיניים.
וואו, אין לי מילים. אני, כאילו אם, אתה יודע, אני כל פעם אומר, טוב, זה היה ההקלי, זה הקלי, אבל זה באמת מצד אחד, אני כל כך אוהב שלא לקחת את זה למקום של בואו, תנו לו לגדול אורגנית, אלא אנחנו כן צריכים להיות בסקרנות, אנחנו צריכים באמת לעבוד בהתבוננות יומיומית על הילדים ולהסתכל עליהם, וזה תוך כדי שאתה מדבר, אני כן עושה ביני לבין עצמי. ההורים שלי לקחו אותי לכל חוג אפשרי. מטניס הייתי עובר, אגב, אני מנגן בפסנתר ובגיטרה 6 שנים. כאילו, למדתי פסנתר 6 שנים עד שגיליתי שיש לי שמיעה מוזיקלית, ושחררתי את המורה, כי לא היה לו עבודה, לא היה צורך. הוא היה מלמד אותי עם תווים, הייתי אומר לו כן, 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 ואז מנגן את זה לבד, בלי התווים, ומשחק אותה, קורא את התווים. זה לימים הפך להיות אחד מה, אתה יודע, אחד מהכישורים שמשבשים אותי במקום אחר. אז אני אומר, כאילו, המקום הזה כל כך, אתה יודע, בדיעבד, כשנולדו בנותיי, הבנתי כמה, כאילו, כמה גדולים ההורים שלי. ובכלל, אתה מגלה את זה רק כשנולדים לך ילדים, אתה אומר, בונה, היא החתיכת, כאילו, מפונק, היה לך את הכל, היה לך את זה, וזה היה נראה לך מובן מאלה, וזה הכי לא. אגב, אמא שלי, אם את שומעת את זה, ואבא, אני מת עליכם, תודה לכם, עליכם, על כל מה שעשיתם, וזה באמת היסטרי, כי אני לא יודע אם יש לכל הורי את הכלים, בכלל את התובנות האלה, כי מצד אחד, אתה צריך להיות מאוד מאוד מודע, ולאפשר לבן שלך כל מיני מגרשים להתנסות בהם, ולאפשר להגיד גם לא בא לי לזה, וזה לא אומר עליך כהורי כלום, זה רק אומר שאפשרת לבן שלך עוד דרך חדשה לגלות, האם שם הנטייה הטבעית שלו כן או לא. והדבר הכי מדהים שאתה מעלה פה זה שכשאתה מזהה את הנטייה הטבעית של הילד, פה תשחרר, אל תפריע. ופה הרבה הורים מפריעים, הוא תותח בכדורגל, אני גם יעזור לו להיות המסי, ואז הם פשוט גורמים לו לא ליהנות מלהביע את הנטייה הטבעית שלו בכלל, במגרש הזה. טוב, סיפורי כדורגל, כן. זה נראה לי פודקאסט לא, שלם.
גם זה מקסים, קודם כל, אני חושב שכיף לך היום שבדיעבד אתה מבין שההורים שלך היו המאפשרים, שזה דבר מדהים, וזה מסר שאני רוצה להעביר לכל מי ששומע כאן, שיש לו ילדים או שיהיו לו ילדים, להיות המאפשרים, ולא תמיד הילד דרך אגב ירצה, אנחנו מכירים את זה, שוב אמרנו, זה לא מתמטיקה, ואני אנצל את ההזדמנות, כמו שזה נורא יפה שפרגנת להורים שלך, אז קודם כל שפו לך, לפרגן, כן, גם בכלל להורים שמאפשרים, וגם להורים שלי, שבדרך שלהם, עשו את מה שהם ידעו לעשות, ונתנו לי את הכלים, אתה יודע, לצמוח להיות מי שאני, ואני חושב זה הפסקה מתודית כאילו, אנחנו מדברים על הגדל, ילדים, מצליחים, מאושרים, אולי נעצור רגע אחד ונגיד תודה להורים שלנו, מי כאן בעצם עוצר? הנה הפודקאסט של איתן עזריה, הזדמנות לעצור להגיד תודה להורים, גם על הדברים הטובים וגם על הטעויות שעשינו, כי מתוך זה גם כן נבננו, אז אני חושב שזה הזדמנות מעולה.
לגמרי, לגמרי, תעשו פאוס, סמסו להורים ותחזרו.
וואו, זה, אתה מכיר את זה שמבקשים לשלוח וואטסאפ כאילו לשלושה אנשים, לכתוב להם רק, היי אבא, היי אמא, או היי לאשתך, או לבעלך, זה לא משנה, רק רציתי להגיד לך או לך שאני אוהב אותך. זה הכל, ולראות מה קורה. וואו. אנשים כל כך לא רגילים לקבל את הפרגון הזה, ומחזירים תמיד בתשובות מצחיקות, וזה דבר מדהים. אז בכלל, אז זה חלק מאוד נחמד. אז אמרנו, לגדל את האפרסק הטוב ביותר, להיות ההורים המאפשרים, להיות הבלשים, לנסות לזהות. ועכשיו אני רוצה לדבר איתך, איתן, כי זה פודקאסט שאתה שומר בו על הזמנים, אנחנו גם לא רוצים, אתה יודע שאני את הפודקאסט שומע בזמן ריצות, אז אני רץ בערך שבין שעה לשעה וחצי, אז זה כאילו קלאסי, קלאסי לפודקאסט של איתן, אתה תמיד גם מוסיף כל מיני דברים, זה נורא יפה. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על משהו שהוא, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ועשה אצלי שינוי מאוד מאוד גדול. מניח שאתם יודעים שאיתן הוא אלוף גם בתחום ה-NLP, כבר הרבה מאוד שנים, מניח שרובכם מכירים את ה-Neuro-Linguistic Programming, התכנות, העצבי לשוני, או בעצם היכולת שלנו לעשות איזשהו סוג של תכנות או השפעה לא מודעת על המחשבות או להתנהגויות, ובסופו של דבר על התוצאות של אנשים. ואני רוצה לקחת את זה רגע אולי לאחד הכלים שהשפיעו עליי הכי הרבה בגידול הילדים. דרך אגב, אני ממשיך עם זה, אני חי את זה יום יום, אני עושה את זה, לימדתי את זה כבר מאות אם לא אלפי הורים שבאו והודו לי על שינוי מטורף, ואני מקווה שזה גם יעזור לכם, כי זו תפיסת עולם שמגיעה מתוך המושג הזה שנקרא תואר המילה, מי שזוכר את הספר הגדול, ארבע הסכמות, של מה שאנחנו אומרים, המילה שלנו היא בעצם יש לה כוח אדיר לחולל שינוי מטורף בחיים שלנו ובחיים של אנשים שיקרים לנו, ובוודאי בגושי הפלסטלינה הקטנים שאנחנו מגדלים ומפסלים בבית שלנו באמצעות מילים. והורים לא יודעים, לא יודע אם הכל, אבל הרבה מאוד מתחיל בשפה שמדברים עם הילדים. ואולי השינוי הגדול ביותר, אני רוצה לתת לכם כרגע שיעור קצר, אין מה לעשות, במושג שנקרא שפת הקן. שפת הקן היא שפה מדהימה, שאני למדתי אותה לפני מספר שנים, ואני מלמד אותה מאז, ואני רוצה לשאול כאן שוב, גם אותך איתן וגם אנשים ששומעים, מי כאן שמע פעם את המושגים שאומרים, תת המודע שלנו לא שומע מילות קישור ולא מבין, או לא שומע את המילה לא, לא שומע מילות שלילה. האם שמעתם פעם את המושג תת המודע לא שומע מילות שלילה? שמעת, נכון?
חד משמעית, כן.
ומלמדים אותנו הרבה שאם אתה אומר, אני לא רוצה להיות שמן, לא רוצה להיות שמן, אתה תהפוך חס וחלילה לשלם, לא שזה בכלל, לא שזה נורא, דרך אגב, אף אחד שלא יבין כן לא נכון, כל אחד שיהיה מה שמתאים לו, או אני לא רוצה להיות אני, לא רוצה להיות אני, אז דווקא תהיה אני, מה שאני לא רוצה, אני אהפוך. והאמת, שמעתי את זה, אני למדתי NLP הרבה, וגם לפני זה, שמעתי את זה הרבה מאוד פעמים. האמת, זה לא כל כך התחבר לי, אבל לא ידעתי מה לא התחבר לי, עד שיום אחד שמעתי את ההסבר שאני אתן לכם עכשיו, שיפיל לכם את כל הסימונים. תגידו לי רגע, אם החברה שלכם או חבר שלכם אומר לכם עכשיו, אני לא אוהבת אותך, או אני לא אוהב אותך, האם תת המודע שלכם לא ישמע את המילה לא? ואתם תגידו, איזה יופי שאתה אוהב אותי, אוי, אני אוהב אותך. כאילו, לא, ברור שאם יגידו לנו שאני לא אוהבים אותנו, אנחנו נעלב, ניפגע וניכנס למצב רוח או מצב רגשי מאוד מאוד קשה. תת המודע שומע את המילה לא. פשוט מה שקורה בפנים או בתוך ואל תיבהלו כרגע, זה לא הסבר יותר מדי מורכב, ולמאזיני הפודקאסט של איתן, אני סומך עליכם שאתם באמת מוכנים ופתוחים לשמוע גם את המילים האלה על החלק הלא מודע במוח שלנו, על החלקים התת מודעים. בעצם מה שקורה בתוך המוח שלנו, אותו תת מודע, אפשר לומר שכל מחשבה שלנו היא בעצם סוג של הצעה, או בלטינית סוגסטיה. אנחנו מכירים את המושג אוטוסוגסטיה, כאילו השכנוע העצמי והפנימי. אבל כל מחשבה שיש לנו בראש היא בעצם סוגסטיה, היא הצעה לתת המודע שלנו. היא מעלה למרחב של המודעות שלנו את קיום המילה, ובעצם מציעה לנו אותה בעצם כאופציה. לפני זה הרבה מאוד פעמים לא חשבנו עליה. עכשיו תשימו לב, הילדה שלכם הולכת על קורה, או מטפסת על עץ, או שם משהו והיא בתוך החוויה. ואנחנו כהורים רואים את זה, מלבישים עליה את הפחדים שלנו וצועקים לה, תיזהרי שלא תיפלי. רגע, רגע, רגע. היא בכלל לא חשבה ליפול, היא מחזיקה בענפים, היא הולכת על הקורה, היא מדהימה. פתאום אנחנו אומרים, תיזהרי שלא לא ליפול. פתאום אנחנו, התת מודע שלה מקבל הצעה. וואו, לא ליפול, לא ליפול, 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 ולא פלא שהיא יכולה מזה ליפול, לפני זה היא לא חשבה על זה. אפשר לשנות את הדברים. במקום להגיד מה לא, לומר את המה כן. במקום להגיד לה, תיזהרי לו ליפול, מה אפשר לומר לה דרך אגב?
קודם כל תהני מהרגע, דבר ראשון.
תהני איזה יופי מטפסת, כן. שאלופה סומך עלייך. אני בהורות שלי, שקשה לי לשחרר אותה, פחד שהיא תיפול. אני רוצה שהיא עכשיו, ואני לא רוצה להגיד לה, תיזהרי שלא ליפול. מה אפשר להגיד לה למשל? אפשר להגיד לה למשל, תחזיקי חזק, או תשמרי על שיווי המשקל שלך. הרי זה מה שהיא עושה. אז היא מתמקדת בשיווי המשקל. היא לא מתמקדת בלא ליפול, לא ליפול, בום, נופלת. אתה יודע שלפני מספר שנים, אני עסוק בעניין הזה כבר הרבה מאוד זמן, אבל לפני מספר שנים, הבן שלי עברי הוא רוכב על אופניים, ובקיבוץ שאני גר יש המון המון עליות, והוא רכב על אופניים והגיע לעלייה ככה, וככה אני מאחוריו ככה, ופתאום בא לי להגיד לו, הוא מאוד מתאמץ כאילו, ובא לי להגיד לו, אל תוותר, אל תוותר. פתאום הבנתי שכשאני אומר לו אל תוותר, אני בעצם מציע למוח שלו את האופציה, לוותר, אבל הוא בכלל לא חשב על לוותר. למה להציע את זה כאופציה? לפני שיצא לי, אל תוותר, פתאום אמרתי לו, תמשיך קדימה, בכל הכוח, אתה יכול, אתה מצליח. וזה כל ההבדל. במקום להגיד, אל תוותר, להגיד לו בעצם, רגע, תמשיך קדימה. ואני רוצה לתת לכם כאן מספר דוגמאות. האמת שבהתחלה רשמתי אותם לעצמי, והרגשתי שהם קצת כאילו, סליחה, הם קצת מין דיביליות כאלה, ולקח לי זמן לומר אותם בהרצאות. אבל כל מה שאמרתי אותם, באו אליי הורים ואמרו לי, כן, כן, זה מעולה, טוב שאמרת. אז אם זה נשמע לכם דבילי, אני כבר מצטער, אבל זה דוגמאות מצוינות, אני גם אתן לכם רגע לחשוב, לפני שאני אתן לכם את התשובה, תנסו לחשוב איך אתם מעבירים את השפה שלכם עכשיו, במקום הלא, הכל כך טבעי שיש לנו, לומר את הדברים בצורה של כן. אז אני כבר אומר ששפת הכן, דרך אגב, היא עד כמה שזה אפשרי, להוציא את המילים לא ועל, אל תעשה, אל תעשי, אל תיפלי, אל תקללי, אל, להוציא אותם מהשפה עד כמה שניתן, לא ניתן לחלוטין, ולהחליף אותם בכן. למשל, תפסתם את הילד שלכם, ילד צעיר או ילדה, מציירים עם גירים על הקירות. בא לכם לצרוף את אני לא יודע מה, ואתם רוצים לצרוח עליהם, אוקיי? להגיד לו, אנחנו לא מציירים על קירות, שזה מה שעשו רוב האנשים. למה להגיד מה לא? איך הייתם אומרים את זה בתור מה כן? מה הייתם אומרים? תחשבו לרגע אחד. למשל, אפשר לומר, לא להגיד מה לא להגיד, אנחנו מציירים על הנייר. בוא לשולחן או בואי לשולחן, תציירי, את מציירת מקסים, גם על הקיר, לתת מחמאה כמובן, לא לכעוס, לא לצעוק, זה לא עוזר. במקום להגיד מה לא, לומר מה כן, אנחנו מציירים על ניירות, כדי שפעם הבאה, זה מה שיהיה במוח, ולא, אנחנו לא מציירים על קירות. למשל, זה נפוץ בהרבה בתים, אתה רואה, אוקיי, את הילד או ילדה או מרביצים או מאיימים לאח הצעיר שלהם. אצלנו יש בדיחה שאומרת, אתה יודע למה הטבע יצר את הילדים השניים והשלישיים עם ראש יותר קשה, אתה יודע? זה בדיחה שבבית שלנו, זה בגלל שהאח הגדול או האחות הגדולה תמיד מרביצים לילד שמתחת, אבל זה רק בדיחה כמובן. ובא לך להגיד מה שרובנו אומרים, אל תרביץ לאחות שלך, אני לא מרשה לך, אסור להרביץ לאחות או משהו כזה. למה להגיד אל תרביץ? רגע, זה נותן רעיון, למה לא? אני ארביץ לה. לא, במקום להגיד מה לא, אפשר להגיד, תעשה לאחותך נעים, תראה לה שאתה אוהב אותה, תדבר איתה. לא להגיד מה לא, להגיד מה כן. במקום, יש ילדים שמדברים לא יפה, מביאים איזה שהם מילים לא יפות מהאחים גדולים או מהגן, כולנו מכירים את הדבר הזה. במקום להגיד כל הזמן או להגיד לילדים, אני לא מרשה לך או לא מרשה לך לקלל ולדבר לא יפה. אל תדבר לא יפה. לדבר לא יפה, זה נכנס כהצעה. אפשר להגיד מה כן. למשל, חשוב לי מאוד שתשתמש בשפה נקייה, שתדבר בצורה נאותה, בצורה יפה כלפי אח או אחות שלך או אלינו כמובן. או הילד שלכם אוהב ג'אנק פוד. איזה ילד לא אוהב לאכול את הדברים האלה? שוב, בכל במידה. קודם להגיד, אני יוצאת מהבית ואני מבקשת שלא תאכל ג'אנק פוד כל הזמן. מה נכנס בראש?
האופציה היחידה.
האופציה היחידה, ג'אנק פוד, הארון, החטיפים, הטפו צ'יפס, אפרופו, ומכאן יהיה תרוחה שלמה. במקום להציע את זה, אתה יכול, אפשר להגיד, חתכתי במקרר ירקות, או יש כאן כמה פירות, או בננה, או משהו כזה, כדאי לאכול גם משהו בריא. לא להגיד, אל תאכל, אל תעשה. ואולי הדבר הכי נפוץ בימינו היום, שאני איתו גם כן כמו רוב ההורים, אנחנו כבר אומרים לילדים, תעזוב את המסך, אל תהיה בטלפון שלך, אל תהיה בטאבלט, אל תהיה במחשב, אל, זה נורא קשה. כי אני אגיד לכם, אני אגלה לכם את הסוד, אתה יודע אותו גם כן, גם אתם יודעים אותו, אי אפשר לעזוב את המסך, זה לא משהו, זה נורא חזק, זה ממכר, זה עובד על כולנו. החוכמה היא לתת אלטרנטיבה, להגיד מה כן, להגיד או מה כן לעשות, והכי טוב זה להזמין לעשות איתנו. בוא נשחק עכשיו ביחד טאקי, בוא נשחק שחמט, בוא נשחק דמקה, בוא ניקח כדורגל נצא למגרש, בוא נתמסר בכדורסל, בוא נעשה משהו אחר. ואני אומר לכם, כדי לסכם את הנקודה, עבורי זה היה, ועבור הרבה אנשים שאני מכיר, שפת הכן, במקום להגיד מה לא, לומר מה כן, זה game changer. להוציא את המילים לא ועל, עד כמה שניתן מהשפה, להגיד מה אנחנו רוצים שכן יקרה, וזה עובד מדהים.
עכשיו, שאם אתה לוקח את כל השפה הזאת, בכלל, אתה יודע, בעולם הספורט, ששם הילדים מאוד מאוד, אתה יודע, הם באיזושהי חוויית לחץ נורא גדולה, כי הם צעירים, הם רק עכשיו התחילו לשחק, ולא משנה אם זה כדורסל, כדורף, או בטח כדורגל, ששם החוויה האנושית היא לפעמים אפילו די טראומטית, כילד שם על המגרש, וכל מה שהוא חווה בבית זה, אתה יודע, משחק חשוב מחר. אתה יודע, באים לראות אותך, אתה יודע, סורפה של עכשיו, אתה יודע, דני היריב שלך, זאת אומרת, אבל תשחק בלי פחד, בסדר? כאילו, תשחק, אל תעשה חשבון. אז הוא משחק בפחד, הוא עושה חשבון, ולא משנה מה אומרים לך, אל תדאג לגבי מה אנחנו חושבים, אני מאחוריך, כאילו, בסוף עד שהוא נותן לו איזה משהו חיובי, זה תמיד עם משהו שלילי, וחושב שדווקא פה המון המון הורים, שזה לא באשמתם, הם לא מיומנים, יש מצב שהם גם, איך אמרת, קיבלו את זה בעברה בין דורית, בכלל מההורים שבכלל לא אפשרו להם משהו אחר, ואם יש משהו שהורה צריך ללמוד, כזה הורה צריך ללמוד להיות המאמן המנטלי של הבן שלו, ברמה הכי פשוטה שיכול. עכשיו, נכון שמדבר על בעולם הספורט, אבל מה זה משנה? אם ילד הולך למבחן, צריך להגיד לו, אל תתרגש, נכון? אל תתרגש, תהיה רגוע, בלי לחץ. זאת אומרת, עדיף שישתקו ההורים מאשר ידברו, כי השיחה רק, איך אומרים, מחמירת האירוע.
גם תשים לב שבשפה הם אומרים, מה לא, אל תתרגש, אל תהיה בלחץ. כאילו, אל תהיה בלחץ.
הם בעצם אומרים מה הם רוצים, מה הם כהורים לא רוצים שיקרה.
ממש.
ומה לא יקרה, מה שלא יקרה לעצמם. אולי, אתה יודע, איזשהו טיפ אחד מדהים קודם כל, נתת פה איזה 14 גדים שהם גאוניים לדעתי, לקחת, לשנן ולהכניס אותם. כשאנחנו מכינים ספורטאים למשחק, אז תמיד יש לנו נועל דיבור פנימי שהוא חייב להיות טכני. מה אני צריך לעשות? ממש, כאילו טכני, ממש כאילו, אתה יודע, הייתה לי שיחה אתמול שהייתי ככה באיזה אייטם בערוץ 13 עם אלוף העולם בסקי, והוא ממש סיפר לי את תחקרתי אותו על ההכנה המנטלית שלו, נהיינו חברים תוך דקה, ואתה רואה אותו דבר. אלופים פשוט מייצרים, ממש אתה יודע, שיחה טכנית לגבי האירוע. נכון? אני הולך למבחן, אני מטפס על עץ, אני עולה למשחק, אני ממש ברמה טכנית, מה כן? אני הולך להסתכל קדימה, אני הולך לדבר עם השחקנים שלידי, אני הולך להיות קרוב לשחקן היריב, מה כן, 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 כל הזמן, מהם האופציות שהן בעצם המשימות המבוססות ביצוע, מה כן, 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 אז הורי, אם אתה שואל ואתה מעלה פה לדעתי נקודה שהיא גאונית, צריך להכין רשימת כנים, מהם, ואם אתם רוצים את המונח המקצועי, זה מטרות מבוססות ביצוע, אתה אף פעם לא רוצה שהבן שלך ייפול, אתה לא אומר לו, המטרה שלך היא ליפול, וכשאתה אומר לו, תיזהר לו ליפול, הגדרת לו מטרה ליפול, או כמו שאתה באמת מעלה את זה, אז הסוגסטיה הזאת, ההצעה ליפול. ואני חושב שיש פה משהו שלפני מבחן, אם אתם הורים לספורטאים, תכינו פתק מטרות, ששם יש את ההגדרת ביצוע של הבן שלכם. ממש, כאילו, עכשיו, אתם לא צריכים להיות מאמנים מקצועיים, אתם לא צריכים, אבל אתם צריכים שכן יהיה לכם מה כן, כי אם לא לשתוק, עדיף.
אני חושב שמה שאמרת כאן, האמת שאפשר לפתח אותו מאוד, כי הוא גאוני, כאילו שהספורט של ההורים, זה להיות הורים, ואם את ההורה, וכמו שאותו האלוף שדיברת, וגם כל האדם שמכוון ביצוע, הוא משהו טכני, אומר מה כן, אז בעצם כאילו, אמרת להסיע להכין רשימת מה כן. ואני רוצה ככה גם, אבל קצת ככה להרגיע, ולומר, זה לוקח זמן לסגל את שפת הכן. קודם כל, היא מאוד מאוד מתגמלת, זה ייקח זמן. שני דברים שאני רוצה ככה להגיד על העניין הזה, ולפני שאנחנו עוברים גם לדבר הבא, קודם כל, תדעו לכם, זה תהליך, זה לוקח זמן. בהתחלה, עכשיו זה עלה לרמת המודעות שלכם. אתם תתחילו לשמוע את עצמכם, וגם הרבה בסביבה שלכם, איך הורים מדברים עם הילדים שלהם בשפת הלא. הם אומרים להם מה לא לעשות. אמנם הקיץ מסתיים כרגע, אבל כשהולכים ילדים לבריכה, שומעים את זה כל הזמן או בים. אל תעשה ככה, ואל תאכל ליד המים, ואל תשחה, ואל תצלול, ואל כל הזמן מה לא, לא, לא. אתם תשמעו בגני משחקים, אתם תשמעו כל הזמן הורים, זה הרגל שלנו לומר מה לא. אז אתם גם תשמעו את זה, זה הדבר הראשון, ודבר שני, אתם תראו שכשאתם תגידו לילד שלכם מה לא, אז בעצם זה, 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 זה יקפוץ לכם בראש. ואז אל תגידו לעצמכם, יואו, פעם הבאה אני אגיד לו את זה בכן. פשוט בהתחלה אתם אומרים מה לא, ואז משלימים את זה בכן. אל תצייר על הקירות. אוי, אנחנו מציירים על ניירות. אל תבעט את הכדור בבית. אנחנו משחקים עם כדור מחוץ לבית או בבית רק עם כדורי ספוג. אני לא יודע מה. בכל מקרה, בהתחלה תעשו שלב ביניים. כי אתם תגידו את הלא ואת העל, אין לכם ברירה, זה הרגל של המון 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 שנים. אני אומר לכם מניסיון אישי שלי ושל הרבה מאוד אנשים שאני דיברתי איתם על עניין ולימדתי אותם לאורך השנים, אפשר להגיע למצב שבבתים, אצלי, כשמישהו בבית שלנו אומר לא ועל, הילדים או מישהו אחר תמיד מאיר על זה. הבן שלי שהוא בן 6.5, עוד מעט בן 7, הוא מדבר בשפת הכן. כך, וכשמישהו אומר משהו לא, אז הוא אומר לי, אבא, אל תגיד לי מה לא לעשות, כי זה מעלה לי כל מיני רעיונות, תגיד לי מה כן לעשות. וזה מדהים, כי אני תמיד מחייך אליו ומחבק אותו, אומר לו, אתה צודק, מה שאני רוצה שכן תעשה. והוא בעצמו, הוא לא אומר מה לא, וזה משהו שהוא הוא שפה.
איך זה קרה אגב? לימדת אותו את שפת הלא ושפת הכן? דיברתם על זה או שזה תוך כדי השיח, הוא הגיע לרמת מודעות כזו?
אז התשובה היא גם וגם. התשובה היא פשוט גם וגם. גם אני דיברתי ככה וכשלא דיברתי, כשמישהו אחר הערנו, וגם אותו וגם את שתי הבנות שלי, אני לימדתי את זה וזה חלק מהשפה הזו. זה מצחיק, אני משתמש במושג לא להגיד את הלא, אבל אין ברירה, כי צריך להשתמש במילה הזו כדי להגיד, פשוט להגיד מה כן, ולהגיד איך כן, שאנחנו מכירים את זה, ולחשוב מה כן, ולחשוב איך כן, ולא כל הזמן את המה לא.
מדהים, אני חושב שזה מפתח אותנו כהורים, כבני אדם, בכלל לראות איך אנחנו מסתכלים על החיים. השלב ראשון בשלב הזה באמת אולי תפוס את עצמנו על חם, שזה החלק, ולא להרגיש רע עם זה, כי תורגלנו להיות לא מעט ככה, וזה באמת, באמת כלי אדיר. אנחנו תכף מתכנסים. וואו, טוב, קודם כל תודה עד כה על הדברים. יש לנו לא מעט כלים פה שאפשר, מרגיש כמו איזה במיני קורס להורי ה-121.
קודם כל, אני גם מרגיש, ואני, אתה יודע, שוב, זה לא, זה חלק מהעניין, וזה גם ברור לכולם. אי אפשר לומר כאן את כל הדברים, כשיצרתי את ההרצאה הזו שאני מרצה אותה, כיצד מגדלים ילדים מצליחים ומאושרים בסוגריים גם בימי קורונה, אז רשמתי את כל הדברים שהתעסקתי איתם בשנים הארוכות שאני מתעסק בהתפתחות האישית וגם בהורות, ויצא לי איזה משהו מטורף, וצמצמתי את זה, צמצמתי, והבנתי שזה תחום נורא גדול שאפשר לדבר עליו, וגם הוא מאוד מאוד מעניין אנשים, והוא תמיד מעורר דברים, והאמת הוא שהוא נוגע כמעט בכל אחד, ואני רוצה ככה באמת להתכנס, כמו שאמרת, גם לנקודה האחרונה כאן, וגם לתת לכם מתנה, מתנה אמיתית ממני, שאני חושב שתוכל לשרת אתכם, כי זה משהו שאני עושה אותו כבר הרבה מאוד שנים, אבל לפני המתנה, אני הייתי ששואל, אני שואל את איתן, אני שואל אתכם, תחשבו שאתם עכשיו בעצם, יש לכם את היכולת לבחור, אתם, היקום, הטבע, הבריאה או אלוהים, הטיל עליכם את הבחירה, את היכולת לייצר את הילד או הילדה האידיאליים. ותנסו לחשוב איזה תכונות הייתם בעצם נותנים לילד או ילדה אידיאליים, כאילו מה הייתם רוצים שיהיה בהם. תנסו רגע לחשוב על התכונות, ובזמן הזה אני אגיד לכם שאני ככה בהרצאות, אני שואל את השאלה הזו לקראת סוף ההרצאה, ואנשים עונים תשובות מדהימות. ומה שעשיתי זה בעצם, לקחתי את הרשימה של אנשים שאמרו, ופשוט ריכזתי רשימה של המון המון דברים, אני ככה קצת אקריא לכם חלק מהמילים האלה, אבל כמובן שיש עוד, ותקשיבו למה אנשים אומרים, ותכף תבינו את הפואנטה של השאלה, על הילד המושלם או הילדה המושלמת או האידיאלים, כאילו מה יש בהם. אז הורים רוצים שיהיה להם שמחת חיים, וקריזמטיות, ואותנטיות, ובעלי יוזמה, ויצירתיות, ושיקראו ספרים, ושיחיו בהתלהבות, ועמידות, ואופטימיות, ואהבת בעלי חיים, וחוש הומור, ונדיבות, ואכפתיות, ואומץ, וחוסן מנטלי, ואמינות, וענווה, וביטחון עצמי, וטוב לב, וחברתיות, והגדלת ראש, ורצון לעזור לזולת, וסקרנות, ואינטליגנציה רגשית, מוכנות להתאמץ, מנהיגות טבעית, השקעה, חריצות, שלווה, ומה עוד יש כאן? אהבת אדם, חוכמה, ועוד ועוד ועוד. איזה תכונות מדהימות, תארו לכם, מה אתה אומר, ראית, איזה תכונות?
מה זה, זה כאילו, אתה יודע, זה הגדרה של אלוהים, בכמה, והכניס את זה לתוך הילד.
מה שמדהים זה שהורים, הם רוצים לילדים שלהם, זה לא מדהים, כמובן, הם רוצים את הטוב ביותר, הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים שילד רוצים שהם יהיו אמיץ, ויעזור לזולת, ויואב את הטבע, ויהיה חרוץ, ומשקיען, וכל הדברים האלה, הם יודעים שהם רוצים את זה, אבל מה שהם יודעים בפנים, אבל הם לא אומרים את זה לעצמם, הוא המשפט אולי הכי חשוב שיש כאן, שרבים מכם בוודאי יודעים אותו, שאומר בעצם, כל מה שאתם רוצים שהילד שלכם יהיה, או הילדה שלכם תהיה, אז מה? תהיו אתם. אתם רוצים ילד אמיץ עם אומץ לב? אתם אמיצי לב? אתם רוצים ילדה שהיא אוהבת לעזור לזולת? אתם אוהבים לעזור לזולת? אתם רוצים ילד אכפתי לאחר? אתם אכפת לכם מהאחר? אתם רוצים שהילדים שלכם יקראו הרבה ספרים? אתם קוראים הרבה ספרים? אתם רוצים ילדים עם חוש הומור? אתם יש לך חוש הומור? אתם רוצים שלא יהיו עייפים כל היום? מי רוצה הורי עייף? מי רוצה שלילד שלו יהיה הורי עייף? מי רוצה? אתם לא רוצים. אתם באים הביתה ויש לכם כוח, או שאתם נמרחים על הספה? אתם יוזמים, אתם עושים, אתם יש לכם חוגים, אתם משקיעים בעצמכם, אתם משקיעים בתודעה שלכם, אתם מפתחים את עצמכם? אז כאילו, השאיפה הזאת היא שהילד שלי, שהוא הגרסה המשופרת שלי, הוא יגשים את מה שאני לא עשיתי, כי אני כבר, סליחה, אבוד או אבודה, אבל הם עוד יש להם הזדמנות, אני אשקיע בהם, אני אשיא אותם לחוגים, היא לא עובדת, זה לא עובד ככה. זה עובר לעניין הכל כך גדול, שכולנו מכירים אותו, השיעור הכי גדול בעולם לילדים, מההורים שלהם, הוא דוגמה אישית. פשוט דוגמה אישית. ואפשר לומר שבעצם בסופו של דבר, הילדים שלנו הם מחקים אותנו, הם לומדים מההורים שלהם, מהמורים שלהם, מהחברים שלהם, מהסביבה שלהם. ההורים הם הגורם המשפיע ביותר בתקופת הילדות, ולכן חשוב לזכור כל הזמן, כל מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו, עלינו להיות בעצמנו. אתם רוצים ילדים מצליחים ומאושרים? תעבדו על זה שאתם תהיו מצליחים ומאושרים. מתי? חלק מהזמן, לפעמים, וגם אתם כמו כולם מתקשים ונופלים וקמים ויוזמים, מתאמצים, זה חלק מהעניין, וזה השיעור הכל כך גדול הזה. ואולי אני קורא כאן, לפני שניתן לכם את המתנה הזאת לסיום, אני קורא לזה האמת המתוקה. למה האמת המרה? יש אמת שהיא מתוקה. האמת המתוקה, ואני חושב שהיא באמת צריכה לתת לכם, אמרתי לאיתן קודם שאחרי שיחה עם מאמן מנטלי, ככה הוא סיפר לי קצת על העבודה שלו עם הכדורגל, בטח השחקנים יוצאים ככה במוטיבציה גדולה לשרוף את הדשא. אתם יודעים מה? אני מקווה שאחרי השיחה של איתן ושלי, אתם תצאו עם מין הרגשה כזה של כן, אני רוצה לעבוד בזה, אני רוצה להיות אבא או אמא, מעולים לילדים שיש לי, או אלה שיהיו לי אם אתם עדיין צעירים, וזה נהדר כי אתם רוצים להרחיב את המנעד והסקאלה הרגשית שלכם, שתרצו לטרוף את הדשא. כי האמת המתוקה אומרת, הורים לא יכולים לייצר לילדים שלהם מרחב לאושר והצלחה, בלי שהם חיים במרחב כזה שבעצמם. הדרך ליצור לעצמנו מרחב להצלחה ואושר, היא להשקיע בעצמנו. תשקיעו בעצמכם. Invest in your mind, אם אתם מכירים את המשפט הזה. להשקיע בעצמנו. להקשיב לפודקאסט של איתן ועוד הרבה אנשים מדהימים. מישהי אמרה לי שהיא מקשיבה לפודקאסט שלך איתן, היא אמרה לי שהדבר שהכי בולט בו, נראה לי שסיפרתי לך את זה, אבל זה נורא יפה, זה שבפודקאסטים שלך בוודאי, אבל אתה לא יחידי, יש איזה סוג של נתינה. כאילו זה כאילו זה ממש, זה בחינם, קחו ידע. אני איתן עזריה, צברתי המון המון ידע, אני משתף את העולם, אני מארח אנשים מעניינים, ואתה שומע איזה שעה, שעה ורבע, וואו, איזה בוסט, כאילו, זה משהו שקשור לתודעת שפע. תשקיעו בעצמכם, גם בידע, אבל לא רק בצמיחה לרוחב, בלשמוע תכנים, בלעשות, בלהירשם, ללמוד אם זה נגינה, או להירשם איזשהו חוג של ספורט, או דרמה, או כל מה שחלמתם כילדים, או לעשות ספורט בעצמכם, שזה מאוד מאוד חשוב. כשהילדים שלכם יראו אתכם, הם ירצו את זה. אני מכיר כל כך הרבה סיפורים של ילדים שראו את ההורים עושים, ואמרו גם אני רוצה, ומכאן התחיל מין מעגל ספירלי שמצמיח את המשפחה בצורה מדהימה.
וואו, אתה יודע שבנדורה, אחד מהפסיכולוגים שחקר לראשונה ודיבר על מסוגלות עצמית, אחד המקורות למסוגלות, הרבה לפני שה-NLP ומודלינג באו ודיברו על זה, זה בעצם למידה על ידי חיקוי, שזה בעצם כאילו אחד התנאים הכי קלים וטבעיים של אדם לגדול. זאת אומרת, אני לא צריך שתספר לי מה אתה עושה, לא צריך שתלמד אותי מה אתה עושה, אני פשוט אסתכל על מה אתה עושה, יהיה לי ברור מאוד מה, כאילו, מה עליי לעשות, וילד שמחכה זה בהחלט הדבר. זאת אומרת, אין לנו צורך להתאמן כל כך, אלא פשוט להיות הדבר הזה. סורי, קטעתי אותך.
לא, איפה, לא קטעת, אמרת דבר נורא חשוב, כי האמת שזה כל העניין, וזה באמת...
לגמרי. תשמע, אני גם אגיד שאתה יודע, אתה... העלית הנקודה שהיא אולי משמעותית, ובטח לקראת המתנה המדהימה שתכף אתה תשתף אותה. אתה יודע, אנחנו באופן טבעי או לא, הפכנו להיות, או כילדים אנחנו תוצר הרגלי החשיבה של ההורים שלנו, ושל ההורים של ההורים שלנו, ושל הסביבה שלהם. זאת אומרת, הוא סוג של תוצר. ועל התוצר הזה יש לנו השפעה, רק כשאנחנו נהיים מודעים יותר, ומתחילים לשאול ולחקור, רגע, זה מי שאני? זה מי שאני רוצה להיות? זה הדבר הזה? אבל תחשוב שהרבה, כאילו, מהשאלות האלה מגיעות רק כשאנחנו מתפקחים, המודעות שלנו גדלה ומתרחבת. יש לנו כהורים הזדמנות היסטרית להשפיע בשלב מאוד מאוד מוקדם על העיצוב, על המסוגלות העצמית של הילדים שלנו, האפשרות שלהם להיות, כמו שאמרת, הילדים שמוצאים את הנטייה הטבעית ולהיות שם. אז אני חושב שזה, קודם כל, מבחינתי פרק באמת, מאיר עיניים, וכאילו, הלוואי ויכולנו לעשות עוד מהדבר הזה, ואולי נעשה עוד, אבל יש פה כל כך הרבה בשר, ואתה לא משאיר אותנו עם זה, אלא אתה רק נותן לנו עוד איזשהו כלי לקראת סיום, אז יאללה, תשתף אותנו.
אני אשתף, אבל אני אגיד לך ש... סיכמת את זה בצורה מעולה ומאוד מאוד מרגשת. אני אסכם את זה בשתי מילים, מה שאמרת עכשיו, זה נקרא הורות מודעת. הורות מודעת כי אני שאלתי את זה מהרבה מאוד פעמים על ההורים שלי ובכלל, כאילו לא הייתה הורות מודעת, כאילו התגלגלו בחיים והלכו לעבוד ועשו ילדים וגידלו אותם. והיום, ב-2021 ובכלל, הורות מודעת היא הורים שחושבים על מה שהם עושים, שבוחרים את הדברים, שעושים גם טעויות, שכועסים, שצועקים על הילד, אבל יודעים גם להתנצל בפניו, שיודעים לחיות את ההורות הזו, מבינים את המשמעות, כמו שאמרת, מילה במילה. זה ממש להיות מודע לגודל ההשפעה. דרך אגב, רק מילה אחת קטנה. אל תיבעלו, זה לא שאם עושים טעות אחת או שתיים, אי אפשר לתקן. בהורות בכלל אפשר לתקן כמעט כל טעות שעשינו, לא כל כמובן, אבל כמעט כל טעות שעשינו, אפשר לתקן לאורך השנים, וגם אם יש לכם כרגע מערכות יחסים מאוד מורכבות עם הילדים שלכם, אולי עם נערים ונערות מתבגרים, שזו תקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, אפשר לתקן כל דבר, אפשר לשפר כל דבר, דרך ההורות המודעת, דרך לחשוב, בעיקר אפשר ללמוד המון, יש המון המון ידע, אפשר ללמוד, ואני רוצה ככה לסיום לשתף אתכם במשהו שאני עושה אותו כבר הרבה מאוד שנים. אם דיברנו על NLP, אם דיברנו על תת מודע, אני לפני השינה, אם אני משקיב את הייתי משקיב את הבנות שלי ואת הבן שלי, אני בא ואני לוחש להם באוזן, או שאני אומר להם מספר היגדים שלאורך השנים אני ככה שכללתי אותם, משפטים שאני מאוד אוהב ויצרתי אותם לעצמי, וראיתי שקורה עם המשפטים האלה משהו מדהים. בהתחלה אני אומר את זה לידים והם לא כל כך מבינים למה אני מתכוון. לאט לאט הם כבר מבינים, וככה זה מין משהו שכמו לפני השינה, מין ברכה לפני השינה, כדי שיהיה להם בתוך הראש. אחר כך זה קצת נמאס להם, אבל אני לא מוותר. אחרי שזה נמאס להם, מה שקורה זה שהם מתחילים לחזור אחריי, והם אומרים את זה לי, ואחר כך זה כבר נהפך משהו שכבר כאילו לא חייבים להגיד אותו במלואו, אבל המסר עובר. אני אתן לכם כאן עכשיו 5 משפטים שאני אומר לילדים שלי, או עכשיו לעברי שהוא בן, אמרתי עוד מעט בן 7, כל יום לפני השינה, והייתי אומר לבנות שלי, ואני מציע לכם לומר את זה לילדים שלכם, בשפה שלכם, אבל להגיד את זה עם כוונה. ואם תגידו את זה עם כוונה, אתם תראו שיקרו לכם דברים מדהימים. אני קורא לזה, זה שייך לעולם שנקרא עוגן רגשי. זה מקבע עוגן רגשי בחלקים הלא מודעים של הילדים, אבל גם בחלקים המודעים, וזה נהפך למין מסר כזה שמאוד מאוד נעים לשמוע אותו. עכשיו, אני אגיד אותו כאן כמו שכתבתי אותו, כמו שאבא אומר לבן, אבל גם אבא יכול להגיד לבת, ואמא לבן, ואמא לבת, כל אחד שיגיד את זה איך שהוא רוצה, וזה בסדר גמור, זה מה שאני אומר לפני השינה, ואני ממליץ לכם, אפשר גם להוסיף דברים שלכם. אז המשפט הראשון אני אומר, אני אוהב אותך. אני אוהב להיות אבא שלך. אני אוהב שאתה הבן שלי. אתה הילד שתמיד רציתי שיהיה לי. אתה המתנה שלי. אני אוהב אותך בדיוק כמו שאתה. תזכור ותדע שתמיד אוהב אותך ותמיד אהיה לצדך ובעדך. אלה המשפטים, יותר מחמישה. אוהב אותך. תחשיבו מה זה אומר. אני אוהב להיות האבא שלך. וואו, זה נורא כיף לשמוע את זה שאתה אוהב להיות אבא שלי, וואו. אני אוהב שאתה הבן שלי. ולא רק זה שאני אוהב שאתה הבן שלי, אלא אתה הילד שתמיד רציתי שיהיה לי. אני וגם איתן עוסקים המון בעולם של הדימוי העצמי. אם ילד שומע כל הזמן, את הילדה שתמיד רציתי שיהיה לי. אז קצת מהפגמים האלה שאני רואה בעצמי כילד, הם אומרים, וואו, אני מה שההורים שלי רצו? וואו, איזה טוב אני. אתה המתנה שלי. אני תמיד שואל את עברי כאילו, אני אומר לו, שני דברים אני אומר לו. כאילו אני אומר, כנראה שעשיתי המון דברים טובים בחיים שלי שקיבלתי אותך. ככה אני אומר לו, כי אתה המתנה שלי. ואז אני אומר לו, איפה מקבלים מתנות כמוך? ויש לו משפט מוכן, הוא יודע. אתה יודע מאיפה מגיעות המתנות האלה? זה מהחנות הכי טובה בעולם. זה הבטן של אמא. שם מקבלים את המתנות הכי טובות בעולם. אני אוהב אותך כמו שאתה. איזה כיף זה, אני לא צריך להשתנות. הכל בסדר על הדברים הטובים והלא. ותזכור ותדע שתמיד תמיד אני אוהב אותך, ותמיד אני אהיה לצדך ובעדך. גם אם לא תמיד אני אצליח להציל אותך, אני אהיה תמיד לצדך ובעדך. גם כשאני באותו רגע אולי כועס עליך, אני לצדך ובעדך. ואני אומר לכם, המשפטים האלה הם חודרי שיריות. הם חודרים את הלבבות, הם עוברים פנימה, הם נטמעים בפנים, ואז כשהילד שלכם יחזיר לכם ואומר, יגיד לכם, אבא או אמא, אני גם אוהב אותך, אני אוהב להיות הילד שלך, אתה אבא שתמיד רציתי שיהיה לי, אתה המתנה שלי, אבא אני אוהב אותך כמו שאתה, ותזכור ותדע שאני תמיד אוהב אותך, כאילו זה כבר נהיה, וזה נהיה מין שפה כזה, וזה נורא נורא כיף, ותחזרו על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה עובד פשוט מדהים. ולהגיד אולי ככה כמה מילים למסר הזה כאן, ניסיתי, אני מקווה שגם הצלחתי, להעביר איזשהו מסר של אותה הורות מודעת, לתת לכם את ההרגשה שיש המון מה לדעת, המון מה ללמוד, שזה לא עבוד, שאפשר באמת לגדול וללמוד ולקבל כלים. שוב, בוא לא נהיה ילדים, אוקיי? אנחנו לא מתכון לילד המצליח והמאושר, שכבר אמרנו הצלחה ואושר הם עניין קצת סובייקטיבי ודברים אחרים, תלוי חברה בסביבה, אלא ליצור בית שיש בו מרחב לצמיחה, להצלחה, לאושר, לקבל כלים, ומשם יקרו דברים טובים. והשקעה בילדים היא השקעה הכי משתלמת בעולם. היום אני רואה את זה שההורים שלי מבוגרים, שהם מקבלים חזרה, שאנחנו עוזרים להם כל כך, זו השקעה הכי משתלמת, כמובן השקעה בעצמנו והשקעה בילדים. ורק להגיד לך, איתן, שתודה לך על הפלטפורמה המדהימה ועל מה שאתה עושה כאן.
וואו, קודם כל תודה לך. אני פה, אתה יודע, נזלתי לעצמי תוך כדי שהקראת את המילים והמשפטים האלה, וזה אולי המתנה הכי טובה שהילדים שלנו יכולים לקבל, את ההכרה בכך שהם אהובים ללא תנאי, והגדולים ביותר, הגדולים ביותר, זאת אומרת שלא רק אלה שהצליחו, אלה שנהיו בני אדם בריאים, מאוזנים נפשית, זה אלה ש... איפשהו, מתישהו בבית קיבלו את ההכרה ואת האהבה בעצם היותם אהובים, ללא ציון, ללא תואר, ללא הנקודות, ללא הסלים, ללא שום דבר אחר. ואם יש קרקע בטוחה שאני כל כך שמח שסיימת עם הכלי הזה, כי באמת זה האג'נדה של הביולוגיה של הווינרים להיות, והתזכורת הכי גדולה שאנחנו לא רק התוצאות שלנו, אנחנו לא היעדים, אנחנו לא המספרים, אנחנו לא איזה תג מחיר שאמור להיות גבוה או נמוך, וזה מעיד על הערך שלי כבן אדם, ואין אדם טוב יותר מההורה לתת לילד שלו את החתימה, את המסקנה, אתה יודע, זה ממש, אתה קובע לו מסקנה קיומית, שאתה מדהים איזיז כמו שאתה, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, הביטחון הנפשי שיש לנו כשאנחנו נותנים את זה לילדים שלנו, זה, תחשוב כמה ילדים, אתה יודע, ותחשבו אתם המאזינים, כמה ילדים רצים להשיג תארים וכסף, וכשיש להם כסף אין להם כלום, כי הם מבינים שזה לא מה שממלא אותם. פשוט אבא שלהם שלא נתן להם את האהבה הזאת מבחוץ, הוא לא נתן להם את מה שהם היו צריכים. אני חושב שאם יש משהו מדהים פה, ואני ממליץ לכם לחזור אחורה כמה דקות, שוב פעם לשמוע את ההגדים האלה, לרשום אותם, להגיד אותם. אני בוודאות אגיד את זה לקרני וזוי היום, וללי הגדולה שלנו כשהיא תבוא. אתם יודעים, זה באמת משנה חיים. אני כל כך מתחבר לא רק לכל מה שאמרת, אלא לתובנה הגדולה שזה, אין, זה מאוחר מדי. אין, בכל רגע נתון, היקום אומר, תצטרפו להיות ההורים הכי טובים שאתם יכולים להיות, בכל רגע נתון, ואני, וואו, ואני מודה לך, אני שמח קודם כל סוף סוף שיש לנו הזדמנות, את השיחות הפנימיות שלנו, אתה ואני, להוציא החוצה בצורה, לא תכננתי שזה יהיה כזה מעולה, אבל זה אתה. סתם, זה באמת משהו שכל כך שמח שזה יצא החוצה. אופי, איפה אפשר לשמוע את ההרצאה המלאה? יש כאילו, אני יודע שהייתה קורונה ויש כל מיני ככה אירועים, אז איפה אפשר למצוא אותך, אם מישהו רוצה עוד להעמיק בנושא הזה, שחושב שאתה עושה אותו מדהים ואדיר בתחום, שתף אותנו.
כן, אז אני אתחיל מזה ואגיד שמי שרוצה, גם כרגע אני גם מאוד פעיל בעיקר בפייסבוק, יש לי קבוצה גדולה שנקראת כסמי החיים מתגלים, אופיר אלפרין, כסמי החיים מתגלים, אפשר להצטרף לקבוצה הזו, אני מעלה שם כמות אדירה של תכנים, גם ממני וגם מכותבים אחרים, ושם אני גם מדי פעם גם מפרסם לגבי ההרצאות, ההרצאה היא גם הועברה בצורה פרונטלית, אבל כרגע היא תועבר גם עוד פעם בזום, בלייב זום, שהיום זה פורמט מעולה, יושבים בחורף ושומעים הרצאות זום, עברתי כזו הרצאה לפני שבוע וחצי, קיבלתי תגובות פשוט מדהימות, וזה נורא נורא כיף, יש המון המון מה ללמוד, וזה רק ככה על קצה המזלג, אז זה מה שאני מדהים, מציע מדהים. בעיקר. ולהגיד לך, איתן, באמת האמת שאני מתרגש, ואני מתרגש מזה שעשינו והקלטנו את זה, ולקחנו את הרעיון הזה, והבאנו את זה לידי ביצוע, שזה גם כן שיעור מאוד גדול, ומודה לך, קודם כל בשמי, תרשה לי, בתור אחד המאזינים, לא בתור משתתף, על הפודקאסט המדהים שלך, ועל הידע המטורף שאתה מחלק עם העולם. אני חושב שבאמת, בגלל שאני מכיר אותך הרבה שנים, וראיתי את הדרך שעשית, תדע לך שאתה מורה דרך, גם עבורי, היום בדרך שלי, ממש מורה דרך, אבל היום אתה הרבה יותר ממורה דרך, וזה נורא כיף לשמוע אותך ולשוחח איתך. אז בשם בשם אחד המאזינים,
כן, נציג המאזינים.
כן, לא, אני לא לוקח על זה תפקיד כזה, אני לא נציג המאזינים, אני מאזין ואני מאוד אוהב ומודה לך. ועכשיו כמשתתף שמשוחח איתך, זו פלטפורמה מדהימה, אתה באמת, השיח איתך הוא כל כך מפרה, אני מודה לך על ההזדמנות הזו, וכמו שאמרתי, מבחינתי דרך אגב, אני בטוח שיהיה יותר, אבל אם יהיה כאן אדם אחד שיתחבר לדברים, והוא אומר לעצמו, וואו, אני רוצה להיות הורה מודע, אני רוצה לשפר את ההורות שלי, אני רוצה לייצר מרחב שמאפשר צמיחה, הצלחה ואושר לילדים שלי, בואנה, שיחקתי אותה, שיחקנו אותה בענק, וואו, עשינו כאן טוב לעולם.
לגמרי, לגמרי.
וזאת המטרה.
באמת השאיפה, וזה תמיד מאתגר, כי המאזינים של הביולוגיה של האומרים כל כך, אתה יודע, הם סקרנים, והם שואפים תמיד, מודעים ברמה מדהימה, ולהביא כל הזמן דברים חדשים ותוכן ייחודי מאוד, וגם, אתה יודע, הרי ברור לנו שהשיחה פה התקפה למנהל מול הצוות שלו, התקפה לקבוצה שרצה, למאמן מול שחקנים, זה הכל מהכל, פשוט לקחנו את הפלטפורמה של ההורים וילדים, כי זה החיבור השורשי הכי חזק שיכול להיות בין להוביל מישהו לצמיחה אמיתית ולבאמת להתקדמות. אז בתחושה שלי הפרק באמת שלם ומלא, והוא כמו שהוא, הוא הפרסק, שעכשיו נראה לנו יצמח ומה יהיה איתו. אז אופיר, שוב פעם תודה, אלופים, תודה לכם. אתם מוזמנים בטח להמשיך ולכתוב ולהעביר את הפרק הזה לעוד הורים שצריכים לשמוע אותו, בין אם זה הורים בעולמות הספורט, הורים שפשוט צריכים את הכלים האלה שלא ניתן לשמוע בכל מקום, והם באטרף ובדרך. אז הנה, יש לכם פה מיני קורס שעה וחצי כמעט שקשה כנראה לתאר אותה. אז קודם כל, אופיר, שוב פעם תודה, זה נתינה מטורפת ואמיתית, כאילו ממש פרסת פה את עיקרי ההרצאה הכי חזקים שלך, וזה לדעתי נתינה אמיתית, כי אתה יודע והמאזינים יודעים שאני לא מארח כל אחד, ואני מארח את האנשים שקודם כל הצניעות ומי שהם כבני אדם זה לפני הכל, ואז משם כל הדברים עולים. אז תודה על מי שהיית, והיה לי כיף גדול. אלופים, נתראה בעוד פרק הרגיל ועוד שבוע בשבוע הבא. מקווה שנהנתם, מקווה שלקחתם מפה כמה דברים. תעשו את הטקס הזה לילדים שלכם, לעצמכם. נתראה בפרק הבא. צ'או. Thank you.
ביי.